ביסוד הגדול שיסד רב חיים, בעיקר ההבנה של הגדר של מיון, שהפשטות של הדברים היא כמו שנראה מהמשנה בכסובס קופחס, שהמענת הרי היא מותרת בקרובה ומותר בקרובותיה, אז הפשטות היא שעל ידי המיון אז הגלה המילתה למפרע שלא היו קידושין מעולו. אבל רב חיים יסד לא כך, מכוח הקושייה שהוא העמיד, אם באמת הגלה המילתה למפרע שלא היו קידושין, למה הוא לא צריך להחזיר לה את המייס ידיים, את מציאוסו? מזה הוכיח רב חיים שאין ההבנה כמו שהיה נראה בפשטות, שזה גדר של הגלאי מילתא למפרע, אלא זהו גדר של עקירה למפרע. מכאן ולאבא היא עושה מעשה של עקירה שעוקרת את הקידושין משורשה, מיסודם, עוקרת אותם עכשיו למפרע. אבל זו עקירה עכשיו אחורנית, אבל בשעתם באמת היו ניסויים. ולכן באמת את המייסי עדיין הוא לא צריך להחזיר, וראינו בעזרת השם בשני אופנים להסביר מהו ביאור החילוק, שאף על פי כן לעניין איסור קרויבים, אז מועילה עקירה למפרע שאין איסור קרויבים, ורק לעניין המייסי עדיין מועיל מה שהיו הניסויים בשעתם, שהוא זכה במייסי עדיין כדין ולא צריך להחזיר אותם. ונראה היום להתבונן בעזרת השם בשיטות הראשונים השונות, האם היסוד של רב חיים אכן מוסכם בראשונים או שלא. ונראה להראות בעזרת השם שבפשטס זה מחלוקת גדולה בראשונים, ולא רק זאת, אלא שנראה שלכאורה יש כאן עוד דרך שלישית בהבנת העניין של הלמפרע של המין. תייסבס בקסובס בדף למדהי עמוד בייז, מבואר שם בברייסה שהממענת אין לה כנס, קטנה שמיינה אין לה כנס. אז רש"י מסביר שהכוונה אין לה כנס אם אחר כך מישהו אנס או פיתה אותה, בגלל שהיא בחזקת בעולה, כך רש"י פירש. תייסבס שם שואלים שאלות בפשט על רש"י, ולכן הם מביאים את פירוש רי שפרש פשט חדש לגמרי. מה הכוונה ממיינת אין לה כנס? נראה לרי דאחי פירושו, אין לה לא כנס ולא פיתוי אם אנסה בעלה או פיתה אותה כשהייתה תחתיו קודם מיון. כלומר מדובר על הבעל עצמו, אם הוא אנס או פיתה אותה כשהיא הייתה תחתיו ואחר כך היא מיינה, אז היה צד לומר שהוא יצטרך לשלם לה את הכנס של אוי נסו מפתה. ועל זה משמיעה הברייסה שלא, הממיינת אין לה כנס. אז לשון התוספות, אף על גב דקשמיינה יגלאי מילתה שלא הייתה אשתו, אף על פי כן כמש מלן שהממיינת אין לה כנס. אז הלשון של התייספס היא לשון מפורשת, אף על גב דקשמיינה יגלאי מילתה שלא הייתה אשתו. כלומר, בתייספס, הלשון הוא לשון מפורש של יגלאי מילתה, לא של עקירה למפרע. באמת בשס לא נמצא אף פעם על מיון לשון יגלאי. הלשון בשס, עקירה, נישואין קמאי כעקרא, מדובר על עקירה. עקירה זה באמת יכול להתפרש כהבנת רב חי, שזה עקירה, מכאן ולאבא למפרע. אבל בתייסס אומרים יגלאי מילתא שלא הייתה אשתו. אז הפשטות שתייסס הם דלא כרב חיים, אלא הם באמת נקטו כהבנה פשוטה שזה בגדר יגלאי. אמנם רב אלחונון שם במקום בקובץ שיעורים בקסובס אומר אדרבה, שמהתייסס הוכחה לרב חיים, כי הוא שואל על עצם הדין, אם באמת יגלאי מילתא למפרע שלא הייתה אשתו מעולם, אז למה באמת אין לה כנס? הרי לא הייתה אשתו מעולם והוא אנס או פיתה, אז צריך כן להיות כנס. למה באמת אין? אז הוא אומר, הטעם שאין זה לפי רב חיים בספר, בגלל שזה לא יגלאי, זה רק מכאן ולאבא למפרע. אבל בשעתם כן היו נישואים, אז בשעת מייסק שהוא בא עליה הוא כן היה בעלה, ולכן אין כנס של אוינס ומפתה. כך רבי אלחונון רצה לפרש עד הרבה, שלפי התסס הטעם, מהו אליבא דאמס, הטעם שהממיינת אין לה כנס, בגלל שזה לא יגלה. אבל לשון התסס לא משמע כך. כי תסס לא אומרים שכמשמלן שזה לא יגלה, תסס אומרים שאף על גב דקשמיינה כן יגלה מילתא שלא הייתה אשתו, אף על פי כן כמשמלן שאין לה כנס. לא נראה שבאמת יש כאן חזרה, ולפי האמת תסס נוקטים שהגדר הוא עקירה למפרע. ודאי שהתסס שם לשונם ברורה ומפורשת דלא כרב חי, שהגדר של מיון זה יגלאי מילתא למפרע. הטעם של תסס, למה אם כן אליבא דאמס אין כנס, לכאורה הטעם פשוט וברור, כי סוף סוף בשעת מעשה כשהוא בא עליה הוא בא בהתר. למעשה היו שואלים אותו, מותר לו או אסור לו? ודאי מותר לו, כל זמן שהיא לא ממיינת אז ודאי יש לו רשות, זה כל הדין של קידוש מיון מדרבנן, עד שהיא לא ממיינת אז הדין הוא שהם נוהגים כדרך איש ואישה. אם בסוף היא מיינה, יגלה מילתא שלא הייתה אשתו מעולם, אבל סוף סוף בשעת מעשה כשהוא נהג, הוא נהג כדין, אז ממילא לא שייך שיהיה על זה חיוב כנס של אוינס ומפתה. כך ודאי הפשטות בכוונת התסס, והלשון היא לשון שלא משתמעת לשתי פנים. הם אומרים כשמיינה, יגלה מילתא שלא הייתה אשתו. אז אם כן, התסס באלונאירס בקסובס למדי הוא ודאי דלא כרב חי. וזה באמת מתאים לעוד מקומות שיש להראות בעליל בשיטת התוספות, שהתוספות באמת הולכים לשיטוסום דלא כרב חי, שהגדר של מיון הוא יגלאי מילתא למפרע כפשוטו. הדין הוא מבואר בגמורה בכמה מקומות שהממאנת אין לה כסובה, שאם היא מיינה בו אז זה לא כמו בגירושין שהיא נוטלת כתובתה, אם היא מיינה בו, היא לא נוטלת כתובתה. למה? אומרים התספס, אצלנו בסוף פרק שישי, בדף סמכי עמוד בייז, אומרים התספס שממאנת אין לה כסובה, משום דהיגלה מילתא דלא נתקדשה מעולם. בתספס אומרים שהטעם שאין לה כסובה, היא שהיגלה מילתא שלא נתקדשה מעולם, לא היו כאן מעולם קידושים, יגלה מילתא. ולכן אין לה כסובה. נראה בעזרת השם שרשי באמת מפרש אחרת. אבל תסס אומרים בגלל שיגלה מילתא שלא נתקדשה מעולם. אז אם כן, שוב, דברי התסס הם ברורים ומפורשים, שהם סוברים כהצד של יגלה מילתא, לא כרב חי. תסס שלישי יש להראות מהסוגיה שלנו. הרי תסס האחרון בי' בייז עמוד א', אפשר היה לדון וטרף נראה בהמשך, אבל הלשון היא לשון מפורשת, יגלה מילתא שלא נתקדשה, נראה, אבל כל פנים הלשון היא יגלה מילתא שלא נתקדשה מעולם. יגלה מילתא זה לא הקיר אלא מפרע, יגלה מילתא זה יגלה מילתא. אז זה ודאי תסס לשיטוסו. עוד תסס שלישי יש לנו בסוגיה כאן. תסס שואלים בסוף י' בייז עמוד א', בדיבורמת חילטני שהויו, תסס יקשו קושיה, מה שונה, למה שונה הדין של ממאנת, שאם ביתו, כלומר ירבה על היבה, ואם ממאנת אחר מיתה, אז אנחנו אומרים שהיא אסורה, בגלל שמשעת נפילה, נראית כצרת ביתו, שהמיעון של הערווה לא מועיל להתיר את הצרה, בגלל שיש כאן על כל פנים אותו נירס, כמו שרבי בר יחזקאל אמר, שהממאנת ביבם אסורה באביב, משעת נפילה נראית כקלוסוי, אז גם פה משעת נפילה נראית כצרת ביתו. אז לכן לא מועיל מיעון שלאחר מיסה להתיר את הצרה. שאלו התוספות, מה זה שונה מהדין של איילונית? שאיילונית, גם אם היא נמצאה איילונית רק לאחר מיתה, התגלה והתברר שהיא איילונית רק אחר מיתה, אף על פי כן, הדין הוא שהיא כן פותרת את צרתה לפי המאן דאמר, לפי רב אסי, שצרת איילונית פתורה. אז תזת שאלו, מה ישנה ממענת אחר מיסה שיש גזירה של נירס, ואילו נמצאת איילונית לאחר מיסה אין גזירה של נירס. ותזת מתרצים שני תירוצים על דרך הפשט, שיש יותר נירס בממענת מאשר באיילונית. שני תירוצים על דרך הפשט שיש יותר נירס. הרי לפי רב חיים, קושיס הטייסס מייקור אלייסה, אם הבש מילסה דתמי, מה עלה על דעתם של הטייסס לדמות בכלל? מה העניין ממענת לאיילונית? הרי באיילונית ודאי שזה גדר של איגלאי מילתה למפרע. מה זה חשוב מתי נמצאה איילונית? הרי גם אם היא נמצאה אחרי המיטה, אבל מתגלה ומתברר למפרע, ודאי שלא היו קידושין מעולם, הכל מקחתוס לא היה קידושין מעולם, ואם כן, לא שייך לדבר על נירס, הרי זה גדר של איגלאי. מה שאם כן, לפי רב חיים בממענת, הרי זה רק הקירה למפרע, זה לא איגלאי למפרע. אז כיוון שזו רק הקירה למפרע, אז שפיר שייך לדון נירס, בגלל שהרי באמת, גם לפי האמת, היו נישואים בשעתם. רק לפי האמת, היא גם עוקרת אותם עכשיו אחורנית, אז זה לא נראה לאנשים. אבל באיילונית הרי זה ממש איגלאי מילתא הפשוט והברור יותר שיכול להיות. ובאמת שהמלוא הרואים כאן בגויס, מלוא הרואים כאן במקום בדף י' בייס, המלוא הרואים כבר הקדים את רב חיים. המלוא הרואים מייסד כאן ממש להדיה בגויס מלוא הרואים, הוא מדגיש ומייסד את היסוד של רב חיים, והוא אומר שמה תאמר, הוא מדגיש שמה תאמר שבממענת, כיוון שעוקר את הנישואין כמאי איגלאי מילתא, אז הוא אומר זה אינו, דכל עוד שלא אקרא הייתה אסורה, ואין שייך לומר איגלאי מילתא, דבאמת כל עוד שלא מיינה אז היא הייתה אסורה מדינה, רק עכשיו שמיינה אקרא נישואין למפרע, אבל באמת קודם שמיינה אז באמת הייתה הצרה אסורה. מה שאין כן באיילונית, שהכל היה תורס, שלא נודע לנו שהאיילונית הייתה. מה שאין כן בממענת, שמה שהייתה אסורה דנה היה בדין ולא בתורס, ואבן כי עמוק הוא. המלוא הרואים כבר הקדים את רב חיים ממש בהרחבה בעליל את כל היסוד, שהגדר של ממענת זה לא איגלאי מילתא למפרע, זה מכאן ולהבא למפרע, זה הקירה למפרע. ועל פי זה הוא באמת אומר, אם כן קושיית הטייסס לא קשיא מידי, אז ודאי אין לדמות ממענת לאיילונית, איילונית הכל בתוהו סויו, איגלאי מילתא למפרע, ופה זה הקירה למפרע. הוא רק שכלל יותר את התירוץ שם לפי דרכו, שזה בנוי על נסרו, זה כבר לא נפקא מיני. אבל בכל אופן, באמת, אם טייסס כן דימו ממענת לאיילונית, אז רואים שטייסס לא אוחזים כמו המלוא הרואים, לא אוחזים כמו רב חיים, אלא הם לשיטוסון בקסובס למדי וביבו מסמכי, שזה גדר של איגלאי מילתא שלא הייתה אשתו מעולם, איגלאי מילתא שלא נסקד שלום מאוילום, כלשון את הטייסס. טייסס לומדים שגם מיון זה הבנה פשוטה של איגלאי מילתא למפרע. רבונון מראש, כשתקנו קידושין, תקנו על הצד שלא תמען, אבל אם יענה בסוף, אז איגלאי מילתא שלא היו קידושין מעולם, כפשטות הדברים. ובאמת, שאנחנו רואים את הטייסס לשיטוסום עוד במקום רביעי. טייסס, בהתחלת קופחת עמוד בייז, יש שם סוגיה ארוכה לגבי דין כזה. קטנה הייתה נשואה לראשון, והראשון לא, היא לא מיינה בו, רק הוא גרש אותה, נתן לגט. הרי גם במיון, אם הוא מגרש אותה, נותן לגט, אז היא מגורשת. אחר כך היא הלכה ונישאת לשני, ובשני היא כבר כן מיינה. אז יש סוגיה שם גדולה בגמרא, האם אנחנו אומרים שהמיון בשני מועיל להיחשב מיון לעקור גם את הנישואין של הראשון. מחלוקת גדולה שם בגמרא, אם אנחנו אומרים שאת היא מיון דחברי, ועוקר את הנישואין דידי של הראשון. אז על כל פנים יש שם שמדאומר בגמורה שלא אומרים ש... וכך ההלכה שלא אומרים שהמיעון בנישואין של השני עוקרים את הנישואין של הראשון. אומרים הטייסס בהתחלת קופחת עמוד בייז שאף על פי כן, למרות שהמיעון בשני לא עוקר את הנישואין של הראשון, כי בו היא לא מיינה, רק הוא נתן לגט, אף על פי כן מותר הראשון עכשיו להחזיר אותה, ואין בזה איסור של מחזיר גרושו סוי. למה? אומרים התוספות, כי נכון שלגביו הרי לא נעקרו הנישואים שלו, אז היא באמת מגורשת, הוא נתן לגט והיא גרושו סוי. אבל מחזיר גרושו סוי האיסור רק אם היא עמדה וניסית לאחר. אם היא זינתה עם אחר, אין איסור להחזיר אותה, רק אם היא הלכה ונתקדשה לאחר. אז אומרים תוספות שפה זה לא נקרא שהיא התקדשה לאחר. למה? אומרים התוספות, בגלל שכיוון שבשני מיינה, אז זה כמו שזינתה איתו אחר גירושין, שמותרת לחזור לראשון. אז תוספות אומרים שסוף סוף נכון שהנישואין של הראשון לא נעקרו והיא נקראת מגורשת שלו, אבל המיון של השני הרי כן הכרת הנישואין של השני, אז ממילא היא לא נחשבת שהיא ניסית לאחר, היא רק זינתה עם אחר. כך אומרים התוספות. יש באמת קושי גדול בסוגיה שם לפי המהלך של תוספות, ויש מערשו ארוך לבאר שם איך תוספות למדו את המשך הגמרא, אבל על כל פנים כך כתוב בתוספות, שלמעשה על ידי המיון היא לא נקראת שהיא בכלל ניסית לשני, רק זינתה עמו, ולכן אין בזה את האיסור של מחזיר גרושו סוי. הרמב״ם בפרק י"א מלכוס גירושין הלכות ט"ז, הרמב״ם פוסק מפורש, מצד אחד הוא פוסק שהמיון דחברי לא עוקר את הנישואין של הראשון, זאת אומרת שהמיון בשני לא עוקר, כלפי הראשון היא רק גרושה. אומר הרמב״ם שאסור לראשון להחזיר אותה משום מחזיר גרושו סוי. כך אומר הרמב״ם, שזה באמת פשטות הסוגיה שם, תוספות למדו אחרת כמו שהמהרש"ל הסביר, אבל הרמב״ם פסק שיש כאן איסור מחזיר גרושו סוי. כלומר, הרי הרמב״ם גם מודה שאדם שגירש את אשתו והיא זינתה עם אחר בדרך זנות בלי קידושין, אז אין איסור מחזיר גרושו סוי. אז רואים שברמב״ם הרמב״ם נוקט שהיא עדיין נקראת שהיא ניסה לאחר. מה המחלוקת פה? אז ברור ופשוט שהמחלוקת בין התוספות לרמב״ם זה אם רב חיים צודק או לא, והתוספות לשיטוסום שלא עושים כרב חיים. התוספות לשיטוסום בכסובס למד ה' ביבומס בדייצנו ביוד בייס ובסמך ה', שזה יגלה מילתא למפרע שלא נזקק שום מאוילום. אז אומרים תוספות, אם יגלה מילתא אז באמת היא לא הייתה מעולם נשואה לשני, גם בשעתו לא היו נישואים, אז זה סתם זין סוי מוי, אז ממילא היא מותרת לחזור לראשון. אבל הרמב״ם הוא באמת חבר לרב חיים, ומהרמב״ם הזה באמת הוכחה גדולה לרב חיים, שהרמב״ם למד שזה לא יגלה מילתא למפרע, אלא זה הקירא למפרע, כמו שהמלוא הרואים גם אמר. וממילא אומר הרמב״ם, נכון עכשיו היא עוקרת את הנישואין של השני מתחילתם, אבל בשעת מעשה היו נישואין. אז זה לא נקרא שהיא זינתה עם אחר, בשעת מעשה היא נבלה לו כאשתו, אז ממילא זה נקרא הוא תמה, ויש בזה איסור של מחזיר גרושו סוי. אז התוספות שוב לשיטוסון, והרמב״ם באמת הוא הוכחה גדולה ליסוד של רב חיים. ובאמת שיש עוד ראשון שרואים בעליל שסובר כמו תוספות, זה הריבוש. הריבוש בתשובה קוף צדיק ד', הריבוש, המשל מלך מביא אותו ומעריך מאוד בדבריו בפרק י"ח איסורי ביה הלכה בייס לגבי הפסול של זוינו לכהן. אז הריבוש שמה אומר, הרי יש דעת רב לזר שאין הלכה כמותו, רב לזר אומר שפנוי שבעל הפנויה עשה זונה, אנחנו פוסקים לא ככה, שזוינו לכהן זה רק היא נבלה לאסור לה, אבל פנוי שבעל הפנויה אז הוא לא עשה אותה זונה, אפילו שלפי הרמב״ם יש בזה איסור לב של קדישו, אבל הוא לא אדם שהיא אסורה בו על ידי קידוש היא מותרת, אז היא לא זונה, כך לפי ההלכה. אבל רב לזר סובר שפנוי שבעל הפנויה עשה זונה. אומר הריבוש חידוש נפלא, שם הוא נשאל בתשובה על מקרה שהיה ויכוח אם הניסויים תפסו, אם הקידושים בכלל תפסו או לא. אז הוא אומר שגם לצד שהקידושים בכלל לא תפסו, אז אפילו לפי רב לזר הוא מדגיש שפנוי הבעל הפנויה עשה זונה, יודע רב לזר שהיא לא זונה. למה? הרי בעצם הכל היה טעוס, פשוט טעו בדין, חשבו שהקידושים חלו, באמת לא חלו. אבל הוא אומר שגם רב לזר מודה שרק אם הוא בא עליה בדרך זנות, בכוונה של זנות, אז הוא עושה אותו זונה. אבל אם הם לפי טעותם חשבו שיש כאן קידושים, אז הוא לא בא בכוונת זנות, אז לא עשה זונה. זה חידוש נפלא של הריבוש, כמשמעי הגליה האמת היא שהכל היה תוהו וסגומו, כן הייתה פנויה, אבל הם חשבו שלא, שהיא מקודשת לו, אז לא הייתה כוונה לזנות, אז ממילא הוא לא עשה הזונה. אומר הריבוש, זה חידוש נפלא, מה ההוכחה לזה? אומר הריבוש, ממאנת. הרי מבואר בגמורה בנונטט עמוד בייז שממאנת לא נעשית זונה, היא לא נאסרת לכהונה, גם לדעת רב לזר שפנוי הבעל הפנויה עשה זונה, אבל ממאנת היא לא נאסרת משום זונה. אז אומר הריבוש, מפה הוכחה שכל שלא הייתה כוונה לזנות, אפילו אם באמת כמשמעי הגליה שאין קידושים והיא פנויה גמורה, אבל הם כיוונו בדרך אישות, אז לא נעשית זונה. לפי רב חיים ההוכחה שלו לא מתחילה. פה היה כמשמעי הגליה שהיא לא אשתו, לא נכון? בשעת מעשה כשהוא בעליה, אז באמת היא הייתה אשתו. עכשיו במיון היא עוקרת למפרע. אבל הביה בשעתה הייתה ממש ביה של איש באשתו. הרי זה לא הגלה עם מילתא. אז מה פתאום יש מפה הוכחה למקרה שהוא דן, ששם זה היה סתם טעות, שחשבו שהדין שהקידוש של חל, הוא לא חל הוא בכלל. שם באמת הגלה עם מילתא שלא היה קידושים. במיון, הרי בשעת מעשה היה קידושים, מה פתאום שהיא תהפוך לזונה? הרי הוא בא עליה בשעתו ממש כאיש ואשתו. אלא רואים שהריבוש חבר לטייספס, שבאמת הגלה עם מילתא שלא היו קידושים מאוילו. ואם כן זה באמת, אליבא דאמיס מתברר שזה היה פנוי שבעל הפנויו. ואף על פי כן אומרת הגמרא בנ"ט עמוד ב' של רב לזר, גם כן פה הוא מודה שלא עשה זונה, אומר הריבוש, אז יש לי פה הוכחה שתלוי בכוונתם, זה חידוש נפלא, אבל כך הריבוש אומר, שאם הם לא כיוונו לשם זנות, אז גם רב לזר מודה שלא עשה זונה. אז הריבוש רואים בעליל שהוא חבר לטייספס, ובאמת יש פה נקודה יפה. באותה סוגיה ממש, זה בפירוש הגמרא, רק הוא נמצא בעמוד א', בתייסס חד מקמאי, שזה בעל השלומה, השלומה הוא נמצא בעמוד א', הוא מבאר שם כבר מראש את כל הסוגיה, אז השלומה בנוטט עמוד א', אומר שם חידוש נפלא, הרי שם הסוגיה אומרת שאם הבעל בא עליה שלא כדרכה, אז היא נחשבת באולו. אז אומר השלומי שלמה זה? אז הוא אומר כי בסוגיה בקידושין בדפתת מבואר יש ילפוסה שאפילו לפי אמן דאומר שבילה ביה שלא כדרכו לא עושה אותה באולה להסר על כהן גודל, אבל הבעל שבא עליה שלא כדרכו, אז לכול העלמא עושה אותה באולו. לומדים מה? פוסוק והיא באולס בעל. אז אומר השלומה שאפילו אם היא ממאנת, אפילו אם היא מיינה בסוף, אז כיוון שהוא בא עליה לפני כן, לפני המיון שלא כדרכו, אז הוא עשה אותה באולו, בגלל שהרי הוא בעל, ובעל לכול העלמא עושה אותה שלא כדרכו, כדאיתא בפרק כמה דקידושין. לפי התייסס והריבוש זה לא נכון. הרי גלה עם מילתא למפרע שהוא לא בעלה בכלל. אז זה לא בעל. אז מה הוא אומר שבבעל הכל מוידים שביה שלא כדרכו עושה אותה באולו? אז רואים שהשלומה חבר להרמב"ם, לרב חיים, למלוא ארון. שזה לא יגלה למפרע, זה רק הכיר למפרע. אבל בשעת מעשה, כשהוא בא עליה, הוא באמת בא עליה כבעל. בשעת מעשה הוא היה, זה היה בעילה של בעל, באולס בעל. ולכן הוא אומר, בזה הכל מוידים שהיא נחשבת באולו גם בשלו כדרכו. אז ממש רואים באותה סוגיה נחלקו הריבוש והשלומה בהבנת הדברים. אלא שאם כך יש לנו מקום עיון, לכאורה יש כאן סתירה, תימצא פה סתירה גם בשיטה סרמב״ם וגם בשיטה סטייספס. אז קודם כל נראה בשיטה סרמב״ם ואחר כך נחזור לשיטה סטייספס. אבני נזר, בחידושים שלו על מסכת כסובה, זה נמצא פשוט אבני נזר, בסימן ריש צדיקי. אבני נזר כבר עמד, זה סימן קצר, בריש צדיקי, עמד על התייסס ההוא באלוניירס, בדף למדי עמוד בייז, שבתייסס מבואר שהגדר של מיון זה יגלה עם מילתא למפרע. אז הוא אומר שנראה לי שגם ברמב״ם מבואר ככה. ואז זה לא טוב לפי דברינו. איזה רמב״ם הוא מצא? אז הוא מצא רמב״ם נפלא. הרמב״ם בפרק י' מהלכות גירושין בהלכה י' הרי מבואר בגמרא כבר שכשהיא הייתה ממאנת היו כותבים לה גט מיום, זה לא גט שפועל כמו בגט שהבעל מגרש את אשתו שהגט מגרש, פה מה שעוקר זה המיון שלה, אבל לראיה אז כותבים לה גט מיון. אז הרמב״ם כתב גט מיון שונה, הוא הרבה יותר נרחב מנוסח הגמורי. אז הרמב״ם כותב, כבר נהגו ישראל לכתוב גט מיון בנוסח זה. זה נוסח שנמצא לראשונה ברמב״ם. פרק י' גירושין הלוך י' בגמרא, הרי הנוסח קצר. להפך כתוב בגמרא שקיצרו בכוונה את הנוסח. אז זה דנו להסביר למה, מה הטעם שהמינג היה עוד פעם להאריך בנוסח. זה לא נפקא מינה. אבל בתוך הלושן הרמב״ם כותב כך. שכותבים שבכך וכך בשבס לחודש פלויני וכו', מיינה פלויניס בת פלויני בפנינו ואמרה שאימי או אחי חי יתעוני ויסיעוני או קידשוני ואני קטנה, ואז תגיליתי דעתי דלא צבין הבא. אז הלשון היא בתוך המיון היא אומרת שהם יתעו אותה, שהייתה כאן טעות, יתעוני שהייתה טעות. אז אומר אבן נזר, מה פתאום טעות? הרי זה לא טעות. אז אומר אבן נזר שהרמב״ם סובר כתייסבס, שהחזל מראש תקנו את המיון על דעת שהיא תרצה בסוף, ועל דעת שהיא לא תרצה, אז זה כאין טעות. כלומר, על דעת כן לא תקנו, עשו את זה כטעות. וממילא הוא אומר, אז זה יגלה עם מילטה, הרמב״ם כותב שזה מעניין טוב, סיטעוני. אז זה יגלה עם מילטה למפרע, כמו שאומרים הטייס בקסובס למדי, שזה יגלה עם מילטה למפרע. ככה אבנה נזר. אז מעטה יקשה, בישלמה טייסס הוא צודק, הראינו ארבע טייססים כאלה שסוברים לא כרב חיים, יגלה עם מילטה. אבל ברמב״ם, הרי ראינו שמוכרח כן כמו רב חיים. הרי הרמב״ם אמר שבגרשה הראשון ומיינה בשני אסורה לחזור לראשון, ואנחנו לא אומרים כמו טייסס שהיא רק זינתה תחת השני. לא. זה נקרא שהיא נבלה לא כניסוע, בגלל שבשעתו היו ניסויים. אז הרמב״ם כן סובר כמו רב חיים והמלוא הרואים. אז איך הרמב״ם כותב פה לושן של יתעוני, שמשמע שבאמת זה מין גדר של קטוס, של יגלה עם מילטה למפרע. לכאורה תקשה פה סתירה ברמב״ם. אז נראה, ופה זה נקודה יסודית מאוד, את הרמב״ם אפשר לתרץ בשני אופנים, והאופן השני הוא גם אחר כך יגע לנו להמשך הדברים לעוד ראשונים. אפשר לתרץ את הרמב״ם באופן אחד ולומר כך, שלעולם הרמב״ם באמת כרב חיים, כמו הרי שראינו, שזה גדר של הקיר אלה מפרע. אז מה הוא מוסיף פה עניין טוס? בגלל שדיברנו כבר בעבר את היסוד הגדול, הרי רב שמעון הוא זה שמשתמש הרבה פעמים ביסוד של הקיר אלה מפרע. בין בעקירה למפרע ובין גם באופן חיובי של חלות למפרע, כלומר הוא מדבר גם על חלויות שמכילים אותם עכשיו גם אחורנית, הן מתפשטות אחורנית משעה קדומה יותר. אז רב שמעון הרבה פעמים אומר את היסוד הזה בשער ג' בפרק י' ג'. אז אומר רב שמעון כלל נפלא, אומר רב שמעון, מתי מותר להגיד את זה שמכאן הוא לאבא למפרע? הרי ודאי, וכי יכול להיות שאדם יקדש אישה, הוא יגיד שהוא מקדש אותה עכשיו אחורנית, למפרע, שיחילו הקודושין כבר מלפני שנה. הבל הבולים, ודאי שלא שייך. אז מתי מצאנו שכן יש גדר כזה של מכאן הוא לאבא למפרע? אז אומר רב שמעון שם שהוא ייתן כלל גדול, הוא אומר שיש להאריך בזה הרבה הרבה, בהרבה מקומות בש"ס, אבל שם הוא יכתוב רק בתמצית את עיקר הכלל. אז אומר רב שמעון, בשער ג' פרק י' ג', שמתי אומרים מכאן הוא לאבא למפרע, בין בהכיר למפרע, בין בחלות חיובית למפרע. אז הוא אומר זה רק כשכבר הייתה הסיבה של הדין בכוח בשעה ראשונה. כבר הייתה סיבת הדין בכוח בשעה ראשונה, כי עוד לא יצא אל הפועל, היה נצרך עוד מעשה שיוציא אותה אל הפועל. בזה אומר רב שמעון שכשבסוף בא המעשה שמוציא אותה אל הפועל, אז היא מתפשטת אחורנית כבר משעה שהייתה הסיבה של הדין בכוח. סתם ככה, אם לא הייתה סיבה בכוח בשעה הראשונה, לא אומרים שמתפשט אחורה. מה פתאום, אדם יכול לקדש אישה עכשיו והתפשט אחורה לפני שנה? אין דבר כזה. אבל במקומות שכבר הייתה סיבה בכוח, אז שייך לדון שכאשר יוצאת סוף סוף הסיבה אל הפועל, אז היא מתפשטת אחורנית עכשיו, למפרע, משעה שכבר הייתה סיבה בכוח. זה הכלל הגדול שאומר רב שמעון, הוא מראה שם קצת דוגמאות לזה, ויש עוד להוסיף כהנה וכהנה. אבל כל פנים לענייננו. אז אם כן, אפשר לומר כך. אם אנחנו מפרשים על דרך רב חיים, שהגדר של מיון זה עקירה למפרע, אז באמת צריך להבין מה טעם ידמיל. זה נכון שאפשר להגיד אקזרס הקוסו ודרבונם, ככה תקנו חכמים. אבל אפשר לומר שזה מה שהרמב״ם בא להתאים פה. שחזל אמרו שבעצם יש כבר בכל קידושין של קטנו על ידי אמא או אחיה, יש כבר סיבה בכוח לבטל את הקידושין. מה הסיבה בכוח? היא הרצון שלה. אפשר לדון את זה כסיבה לביטול, כי באמת הרי על צד שהיא לא רוצה, לא רוצים חזל לתקן לה בעל כורחה. אז יש כאן כבר סיבה בכוח. אז כאשר היא ממענת בפועל, אז אנחנו אומרים שהמיעון שלה עוקר אחורנית. למה? כי הסיבה של ביטול הקידושין כבר הייתה בכוח משעה הראשונה. אז המיעון מוציא את הסיבה הזאת מן הכוח אל הפועל, וממילא חלה הכירה אחורנית למפרע משעת הסיבה בכוח. ולכן הרמב"ם בנוסח המיעון שלו קלה לשון כזאת שהיא אומרת התאוני. אין הכוונה טעות כפשוטה, אלא שהייתה כאן כאין סיבה של טעות בכוח כבר משעה ראשונה. כלומר, ייתכן שלא תרצה, אז הייתה כאן כבר סיבה בכוח של כאין טעות לבטל, ועל ידי שהיא ממענת, אז היא באמת מוציאה את הסיבה אל הפועל, אז היא חלה כבר העקירה האחורנית למפרע משעת היות הסיבה בכוח. כך אפשר לתרץ באופן אחד את הסתירה ברמב״ם, שלפי זה אז הרמב״ם נשאר ממש כמו רב חיים, שזה עקיר למפרע, והנוסח של המיון רק בא לבטא ולהסביר מה ההיגיון של העקיר למפרע, כי הייתה כבר סיבה בכוח של העקירה משור ראשונו. זה באופן אחד. אבל אפשר לומר ברמב״ם באופן אחר, ברמב״ם באמת לא מוכרע, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אבל נראה אחר כך שהאופן הזה יועיל לנו מאוד להמשך הדברים. נראה שאפשר לומר צד שלישי, ופה זו נקודה עדינה ונפלאה. הרי עד עכשיו ראינו שיש שני אופנים של למפרע. יש עגלאי מילתא למפרע, כלומר הכל כבר היה לגמרי לגמרי גמור משעה ראשונה, רק אנחנו לא ידענו. ועכשיו מתגלה ומתברר מה היה בשעה ראשונה. זה הטייספס, הריבוש בגדר של מיון. יש צד שני, עקירה למפרע. עקירה מכאן ולאבא למפרע, זה הצד של רב חיים, המלוא הרואים, שעכשיו עוקרים משעה ראשונה אחורנית, עוקרים עכשיו את העץ משורשו. אבל ייתכן צד שלישי. מהו הצד השלישי? מה שבטעות הרבה מהעולם הבינו תמיד את המקומות שרב חיים ורב שמעון דיברו בהם. אמרנו שהאוילום רגילים להבין מכאן ולאבא למפרע שזה גדר של הסתכלות, שאנחנו מסתכלים מכאן ולאבא כאילו התגלה לנו למפרע שלא היה מעולם. שזה מין הסתכלות כזאת, לא שבאמת פועלים אחורנית על זמן העבר. ואמרנו, ולא כאן המקום להאריך, ראינו בהרבה סוגיות שיצאנו לדבר בהן, שחס ושלום להבין ככה, לא רב חיים ולא רב שמעון ולא אבריסקרוב לא התכוונו לזה. הם התכוונו באמת על חלות למפרע, כלומר פעולה ממש על זמן העבר, או עקירה אחורנית, או כשזה חלות חיובית, החלת חלות באופן חיובי אחורנית, חלות למפרע. אבל דיברנו פעם, בעזרת השם, נראה בקיץ, בעניין התור הסנדורים, הראינו שם, מתוך סתירה גדולה בדברי הראשונים, שיש מקום אחד שיש מקום להבנה של העולם, וזה בתור הסנדורים. הרי בתור הסנדורים ידוע, רב שמעון בשער יושר, יסד מכוח דברי הראש המפורסמים, בנדורים נובייז הירושלמי, שהתור הסנדורים זה לא כמו שרגילים, לכאורה להבין פשוט, הרי חוכם עוקר את הנדר למפרע, יגלעי מילתא למפרע, כך הייתה הבנה פשוטה שזה יגלעי. אז אמר רב שמעון, לא, זה מכאן ולאבא למפרע. נזכיר, כי זה נוגע טיפה להמשך, על מה אמר את זה הראש. הרי הדין הוא מבואר במשנה בדורים נון בייז, שנדר נחשב דובר שיש לו מתירים. הכלל הוא שדובר שיש לו מתירים, אז לא סומכים על ביטול ברוב, לא דנים ספק ספיקה, דובר שיש לו מתירים, אז החמירו בו. אז מבואר במשנה בדורים נון בייז, שנדר נחשב דובר שיש לו מתירים. הביא הראש ירושלמי, והראש פרש בכוונתו שהירושלמי שאל קושיה, למה נדר נקרא דובר שיש לו מתירים? הרי חכם עוקר את הנדר מעיקרו. מסביר הראש שהקושיה היא שאם כן, נדר אף פעם לא היה במצב של היום אסור, מחר מותר. מה זה דובר שיש לו מתירים? שהיום הוא אסור, מחר הוא יהיה מותר. כמו ביצה, נולדה ביום טוב, אז ביום טוב יהיו אסורה, במוצא היום טוב כבר תהיה מותרת. זה דבר שיש לו מתירין, היום אסור, מחר מותר. נדר זה לא היום אסור, מחר מותר. אם הוא אסור, אז הוא אסור גם מחר, ואם הוא מותר, אז הוא מעולם לא היה אסור, אז זה מותר גם היום, אז זה לא יש לו מתירין. הרי על ידי החכם מתגלה ומתברר שלא היה נדר מעולם. הרי זה הברייסה בקסובה סיין דלת, מה בין חכם לבין רופא? רופא מרפא מכאן ולאבא, וחכם מוכר את הנדר מעיקרו. לכן אם אדם קידש אישה על מנת שאין עליה מומים ונמצאו במומים, אז לא מועיל מה שרופא אחר כך ריפא אותה, זה רק מכאן ולאבא. אבל אם הוא קידש אישה על מנת שאין נדרים עליה, ואחר כך אחרי הקידושין הלכה לחכם והתיר לה את הנדר, אז הקידושין חלו. למה? כי חוכם מוכר את הנדר מעיקרו. אז אם כן שואל ירושלמי, אז זה לא דור שיש לו מתירים, או שאסור לעולם או שאף פעם לא היה אסור. אז מה התירוץ של הירושלמי? מסביר הראש שלמרות שהחכם עוקר את הנדר מעיקרו, מכל מקום אומר הראש, עיקר העיקור, העקירה והביטול הוא מכאן ולאבא. לא מובן. אז נתפוס את החבל בשני קצותיו. נכון, הוא עוקר מעיקרו, אבל עיקר העקירה מכאן ולאבא. מה זה? אמר רב שמעון, מכאן ולאבא למפרע, לא יגלעי מילתא למפרע, לא שעל ידי התורה סנדורי מתגלה כאילו מעולם לא נדר, מה פתאום, הוא כן נדר, אלא על ידי התורה, אז החוכם עוקר את הנדר אחורנית, עוקר את הנדר משורשו. זה רב שמעון. אז שוב, רב שמעון כשאמר את זה, אז שוב, התכוון להכיר אל המפרע, כמו הרב חיים של מי הוא, חלות למפרע. אבל הראינו אז מתוך סתירות בדברי ראשונים, שיש לומר שבהתורה סנדורים יצדק ההבנה של האוילום, שהתורה סנדורים היא לא עקירה למפרע אלא גדר שלישי. אמרה תורה להסתכל, זה עניין של הסתכלות, לנהוג ולהסתכל מכאן ולאבא כאילו יגלעי מילתא שלא היה נדר מעולם. זה דין מכאן ולאבא להסתכל כאילו לא היה נדר מעולם. למה? ובזה תרצנו סתירות בראשונים. מה פתאום פה כן יש מקום להבנה הזו? אז אמרנו פשוט, היות והרי כל עניין התורה סנדורים מבואר בסוגיות הגמרא בנדורים שהוא מעניין טעות, הרי צח פתח, חרות דמי קורא, שמה זה פתח? אילו הייתי חושב, יודע כך וכך, לא הייתי נודר. אז בעצם יש כאן עניין של טעות. אלא מה? זה לא טעות שמספיקה על לבטל את הנדר בלי התרת חכם. למה? יש בזה שיטות, נראה בעזרת השם בנדורים מה חסר בטעות הזו, אבל על כל פנים זה לא טעות שמספיקה בפני עצמה. אבל אפשר להבין שהגדר שאמרה תורה בתורה סנדורים, שאחרי שהחכם כן מתיר על פי הטעות הזו, אז אמרה התורה להסתכל כאילו באמת הייתה טעות. ואם באמת הייתה טעות, הרי יגלעי מילתא שלא היה מעולם. אז יש דין להסתכל כאילו לא היה מעולם. אבל שוב, לא שבאמת לא היה מעולם, זה רק להסתכל כאילו, באמת היה נדר. רק אני מסתכל מכאן ולאבא כאילו לא היה נדר מעולם. כלומר, כמו שהאוילום בטעות הבינו את הגדר של מכאן ולאבא למפרע, אז בטעות של נדורים יכול להיות שזה לא טעות להבין ככה. שבאמת זה הגדר של התורה סנדורים, שזה הסתכלות מכאן ולאבא כאילו יגלעי מילתא למפרע שלא היה נדר מעולם. ובזה מתורצות סתירות גדולות בראשונים שם. בכל אופן, לענייננו, יש אם כן מקום לומר גם במיון את הדרך השלישית הזו. הרי מיון, כיוון שבאמת בהיגיון של המיון, מה פתאום חז"ל נתנו איזה דבר כזה שהיא ממיינת, אז דינה כאילו לא נתקדשה, שהיא מותר בקרובה, בקרובותה היא בקרובה, ולמה? כי באמת, כמו שרמב"ם כותב בנוסח המיון, היא אומר, אמי ואחי יתעוני. כלומר, חז"ל לא רצו לעשות נגדה, ודאי שהכל היה לטובתה, לרצונה. אם בסוף היא לא רוצה, אז באמת יש כאן מעין עניין של טעות. אז ממילא, לא שבאמת יש כאן גדר טעות של הגלאי מילתא, אבל על כל פנים אמרו חז"ל שאם היא ממאנת, אז אנחנו מסתכלים מכאן ולאבא כאילו הייתה טעות, כאילו הגלאי מילתא שלא היו נישואים מעולם. אז היו נישואים עד עכשיו, אבל מכאן ולאבא אני מסתכל כאילו לא היו. שוב, למי נפקמיני? מייסי אדם וקרויבס, ופה נשתמש במהלך הראשון שאמרנו בשיעור הקודם. שמה ההבדל? ההבדל הוא שדינים שהם חד פעמיים, כמו מייסי הידיים, שהעיקר שבשעת מעשה בשעתו הוא קיבל את המייסי הידיים כדין, לא צריך שם מתמיד של מייסי ידיה, אז ההסתכלות לא משפיעה כלום, כי רק מכאן ולאבא אני מסתכל כאילו לא היה מעולם, אבל אז בזמן אמיתי היה, אז הוא קיבל כדין, הוא לא צריך להחזיר. מה שאין כן קרויבס, שצריך שם מתמיד של ערווה של קרובתו, אז כלפי זה אם אני מסתכל מכאן ולאבא כאילו לא היה מעולם, אז אין את השם של קרובתו. אותו דבר לגבי הדין של מחזיר גרושו, סול. אם הראשון בציור של הרמב״ם גירש אותה והלכה ונישאה לאחר ומיינה בו, אז אומר הרמב״ם היא אסורה לחזור לראשון. למה? בגלל שמספיק שבשעת מעשה היה כאן ביעה דרך אישות, זה כבר נקרא אותמה, לא צריך שם מתמיד של נישואים. העיקר שהיא הלכה ונישאה לאחר ובשעת מעשה נבעלה לו כדרך אשתו, אז בשעת מעשה הייתה אותמה, אז זה מעשה חד פעמי, לא צריך שם מתמיד של הנישואין של השני. ולכן זה דומה למייסי ידיים, כלפי זה לא משפיעה ההסתכלות מכאן ולאבא כאילו לא היה מעולם. אבל לגבי קרויבס שצריך שם מתמיד של ער ושל קרויבו, אז באמת מכאן ולאבא מסתכלים כאילו לא היה מעולם, אז הוא מותר בקרובותיה והיא בקרובה. וממילא כך יותר יהיה נעים הנוסח המיון של הרמב״ם, אמי ואחי יתעוני, שהפשט הוא באמת, זה הסתכלות כאילו הייתה טעות. אז יש לנו אם כן, ביישוב, הסתירה ברמב״ם, יש לדון בשני אופנים. ונראה בעזרת השם שזה ייגע לנו להמשך הדברים. אבל קודם כל, נשלים מעטה את הביאור בשיטת הרמב״ם בכללה פה בעניין. וזה יחדד לנו היטב את הנקודה פה. הרי הזכרנו בשיעור הקודם שהרמב״ם יש לו שיטה מופלאה עד מאוד בסוגיה פה, שהדין של תני רמי בר יחזקאל, שיבמה שלא מיינה בחיי הבעל, רק ממיינת ביבם, אז היא אסורה באביב. למה? משעת נפילה נראית ככלתו. לאנשים היא נראית ככלתו, שהייתה כנפילה, הוצרכה למיון ביבם, אז ממילא היא אסורה בכלתו. אז כל הראשונים פרשו שכלתו לאו דווקא, כל הקרובים. אבל הרמב״ם אמר שזה דין דווקא באביב, דווקא באביב נירס ככלוסו, אבל שאר קרובים מותרת. ראינו שהרמב״ם לשיטוסו ממילא פרש את המימרה של שמואל אצלנו, שמה שהיא מותרת מיינה ביבה מותרת בשאר האחים, זה לא מהלכוס איבום כמו כל הראשונים, אלא שזה באמת מהלכוס שפקע הזיקה, והם כמו שאר העולם, הם שאר קרובים, הם לא האבא, ממילא אין איסור. ואמרנו שהראשונים תמהו מסברה ומגמרה. אז נראה קודם כל מסברה, שזה באמת הפלא היויסר גודל. תמהו הראשון עם מסברה, מה פתאום? למה כלפי אביב יש יותר נירס ככלוסו? גם שאר הקרובים זה אותו נירס בדיוק. מה נפקמיני, נירס כאובים או נירס כקרוב אחר? אז בזה באמת זו חידה מופלאה עד מאוד. מי שפה באמת העיר את העולם, הוא גילה את הסוד האמיתי, זה רבארן. רבארן במשנס רבארן אצלנו אמר פשט נפלא עד מאוד בדברי הרמב״ם. אמר רבארן יסוד, הזכרנו אותו בשיעור הראשון במסכת בדרך אגב, אמר רבארן שיש להבחין בין השם ערווה של כלתו לשם ערווה של שאר העריות שמחמת אישות, כמו אשס אוביב וכדומה. מה ההבדל? אז באמת הרי כידוע חקר בזה האטוון דאורייסה בכלל חטא, הזכרנו כבר כמה פעמים. הרי בכל ההריות שמחמת אישות כמו אשת אביו הם אסורות גם לאחר מיתה, גם אחרי שאבא שלו מת הוא אסור באשת אביו, יש רק יוצא מן הכלל אחד, אחות אשתו. אחות אשתו אחרי מיתתה מותרת, אבל שאר כל ההריות מחמת אישות, אז גם אחרי שמת אביו הוא אסור באשת סובי. אז חקר האטוון דאורייסה מה הפשט בזה? האם הפשט הוא שהאישות של האבא ממשיכה גם לאחר מותו לעניין איסור קרובים? כמובן עיקר האישות פוקעת, הרי היא אחרי אשת אביו, אחרי שאבא מת היא מותרת לכל העולם, היא לא אשת איש יותר. אבל לעניין איסור קרובים, אז יש אישות קלושה שממשיכה? או שלא, אלא שכיוון שבחיי האבא חל עליה השם אשת אביו, אז גמרנו, השם אשת אביו כבר לא פוקע לעולם, כיוון ששעה אחת היא הייתה אשת אביו, אז היא לעולם אשת אביו. לא צריך שהאישות תמשיך כל רגע ורגע. זה היה חקירה של האטוון דאורייסה. הזכרנו הרבה פעמים שרבי צלה אמר שבאמת בכל הארייס זה מכוח שחל חד פעמית שם אשת סוביב, חוץ מבאשת סך הוא אמר ששם זה מכוח שהאישות של האח ממשיכה, דיברנו הרבה פעמים. בא רבן ואמר חילוק אחר, שבכל האריות כולם זה כולל שסך הוא לא חילק, זה בגלל שהאישות ממשיכה, אבל בקלתו פה באמת כיוון שחל עליה פעם אחת מחיים שם קלה, אז כבר יש לה שם קלה לעולם. למה? אז הוא אומר כי בכל האריות, וכך הוא מביא מהמלבים בפרשת קדושים שכבר מבואר בו היסוד הזה, שבכל האריות שכתוב אשס אביכו אשס אחיכו, אז אם כן כתוב בלשון אשת אביך, אשת אחיך, אז אם כן האיסור צריך כל הזמן את האישות, את האשת אביך, את האשת אחיך. אז על כורחך שגם אחרי מיתה ממשיכה אישות מסוימת לעניין זה. אבל בקלה, הרי כתוב בפסוק, ערוות קלתך לא תגלה אשת בנך. אז כתוב חוץ מהאשת בנך, כתוב גם קלתך. קלתך זה קלתך, חל עליה שם קלה, היא נשארת קלה גם אחר מיתה. המלבין שם בפרשת קדושים שמביא מיהודו ותומור שאמרו לו זנתה תמר קלתך, וזה כבר היה אחרי שמתו ער ועוינו, אז היא נקראת קלה גם לאחר מיתה. כך יסד רבן, והוא בער בזה גמרא פלאית בסנהדרין דף נ"ד עמוד א', שהגמרא שם שאלה למה שהוא לא התחייב שתיים כשהוא בא על קלתו, גם משום הרי כתוב ערוות קלתך לא תגלה אשת בנך, אז שיהיה חייב גם משום קלתו וגם משום אשת בנו. לא מובן, מה פירוש שיהיה חייב שתיים? איזה שתיים? הרי זה אותו דבר בדיוק. מה זה קלתו? זה אשת בנו, זה מילים נרדפות. אז מה שייך שיתחייב שתיים? אז אמר רבן, לא, כי באמת יש לדון פה מצד שני גדרים. היא גם אשת בנחו, כלומר בדומה לשאר העריות שמחמת אישות, שיש איסור מכוח האישות, וחוץ מזה היא גם קלוסחו, יש שם עצמי קלוסחו שלא תלוי באישות שממשיכה, אז לכן היה נידון שהתחייב שתיים. כך הסביר רבן את הפשט שם בגמור. אז רק נרחיב בזה מעט. בעצם מה שרבן בנה את יסודו על המלבים, אז באמת זה ראשונים מפורשים, המלבים פשוט זכה לכוון לדברי הראשונים. יש בחידוש הר"ן בסנהדרין נ"ד שם במקום מביא בשם הרמב"ן, וכך מבואר גם ביראים שאמרו הרמב"ן והיראים שניהם, הרי על כל האריות צריך ריבוי מיוחד, כמו אשת אביך, אשת אחיך, שיש איסור גם לאחר מיתה, שגם לאחר מיתתו אסור. ועל קלה אין ריבוי שגם אחר מיתת הבן, אז אשתו של הבן אסורה. אז אומרים הרמב"ן והיראים, למה? ממש את היסוד הזה, כי בכל האריות שכתוב אשת אביך, אז זה תלוי באשת, אז צריך ריבוי שגם אחרי מיתה עדיין אסורה. אבל פה כתוב קלוסחו, קלוסחו הם אומרים שם קלה יש תמיד גם לאחר מיסה, והרמב"ן מביא עצמו כמו זנתה תמר קלתך, שזה היה לאחר מיסה. כלומר עצם היסוד של המלבים זה רמב"ן וירי. רק מה שיש להעיר שברש"י ותוספות בסנהדרין נ"ד כתוב בדיוק הפוך מזה. רש"י ותוספות אומרים שאם היה כתוב רק קלתך, אז הייתי אומר שלאחר מיסה תהיה מותרת, ולכן צריך התורה לחזור לרבות אשס בין חוי לרבות לאחר מיסה, ממש הפוך לגמרי. אז זה מחלוקת ראשונים, רש"י ותוספות נגד הרמב"ן והיראים, אבל כל פנים יש לזה סמך גדול לעיקר המהלך הזה בדברי הראשונים. מה שרק יש להעיר, יש לכאורה מהר"ל בגור אריה שלכאורה אפשר להבין אותו, ואז יוצא לא כמו רבן. הרי הזכרנו כבר את הקושייה של הרמב"ן ביבומס בדף צדיק זי, הוא שאל על רש"י, רש"י הרי אומר שיש איסור קלה גם בעריות של בני נוח. אז הרמב"ן שאל על רש"י, אז איך יהודה היה מותר בתמר, הרי היא קלתו? אז דיברנו על התירוץ של הרשב"ו, שזה היה עניין ייבום. אבל המהר"ל בגורר ישן בפרשת וישב על המקום, אז המהר"ל אומר שלמה לא היה איסור של קלתו ביהודה ותמר, אז הוא אומר שאף על פי שבישראל האיסור של קלתו זה גם אחר מיסה, אבל בבני נויח הערבה של קלתו זה רק מחיים, לא לאחר מיתה של הבן. כך אומר המהר"ל. אז הוא אומר את זה חשבון דיק, הוא אומר כי הרי בישראל צריך ריבוי מיוחד שאסור גם לאחר מיסה, ובבני נויח אז אין את הריבוי הזה. כך הוא אומר. באמת הרי בגמרא אין ריבוי על קלתו, כנראה מתכוון על פי רש"י ותוספות שבאמת אמרו אשס בנחו. אבל לכאורה אפשר גם להבין את זה בלומדס. אם נאמר לא כמו רבן, אלא נאמר שבאמת גם קלתו, מה שאסורה אחרי מיתת נוזביה, שהאישות ממשיכה לעניין זה, אז בבני נויח מאוד מסתבר שבאמת אחר מיסה אין המשך של האישות. כי הרי דיברנו כבר הרבה פעמים שהרי מבואר ברמב״ם שהאישות של בני נויח היא לא משפטית, אלא ניהוג מציאותי. בנוח שחי עם אישה כדרך איש ואשתו, זה נקראת אשס חברו אצל בני נויח. לכן הרמב"ם כותב בהלכות מלוכים שגם הגירושין אצלם אין גט, אלא אם הוא הלך מהבית או שהיא הלכה, אז גמרנו מספר דוח אבילו. אצל בני נויח זה ניהוג מציאותי. דיברנו פעם באריכס על הרמב"ם בהתחלת הלכות איצ'וס של קודם מתנתר, אבל בכל אופן זה היסוד הפשוט שמבואר ברמב"ם. אז אם כן, כיוון שאישות של בני נויח היא אישות מציאותית, אז מאוד מסתבר שזה רק כל זמן שהוא חי, שחיים ביחד כדרך איש ואישה. ברגע שהוא מת, אז אין לך הלך, הוא הלך לעולמו, לא רק מהבית. אז אם כן, אין לך הולך גודל מזה, נספר דו החבילו. אז אם כן, לא מסתבר שבאמת אצל בנויח היא ממשיכה אישוס לאחר מיסה. אז ממילא, אם נגיד לא כמו רבן, שבקלוסו זה גם כלבי על המשך של האישות, אז יהיה מובן מאוד המהר"ל, שבבני נויח לא שייך איסור קלוסו לאחר מיסה, כן המשך האישות. טוב, בכל אופן, נחזור לעניינים. אז אמר רבן לפי יסודו, אמר רבן פשט נפלא ברמב״ם. אומר רבן, לפי הרמב״ם זה ממש אור עולם הפשט הזה, ככה באמת זה חידה ממש פעור. מה פתאום קלוסו, נירס קלוסו יותר מכל הקרויבים? אז אומר רבן, בגלל שהרי כל הרייס האחרות של קרויבים, אז זה תלוי במה שהאישות ממשיכה, שיש המשך של האישות. ברגע שהיא ממאנת, אז גמרנו, הרי המיון הרי מפקיע את האישות לגמרי. אין המשך של האישות, היא ממאנת, עוקרת את האישות. אז לא שייך נירס, מה שייך נירס? הרי היא עוקרת עכשיו את האישות, כולם רואים שהיא עוקרת, מה פתאום שימשיך להיות איסור קרויבי? אבל, וגם אם משעת נפילה היא נראתה כקלתו, מה אכפת לי אז הייתה, אבל, זאת אומרת, שער קרויבים, נראתה כשער קרויבים, אבל עכשיו היא עוקרת, עכשיו כולם רואים, אין המשך של אישות, אין מקום לאסור שער קרויבים. אבל בקלה שהיא יוצאת מן הכלל, שפה לא צריך את המשך האישות, אלא מספיק שאם חל עליה שם קלה פעם אחת, אז חל שם קלה לעולם. אז פה יש את הנירס כקלוסוי. בישיות ומשעת נפילה היא נראית לאנשים באותו זמן כקלתו, אז לא עוזר לאנשים מה שהם רואים שאחר כך היא ממאנת ומפקיעה את האישות. בסדר, היא מפקיעה עכשיו, אבל היה כבר שם קלה לפני כן. אז אם כן, כאן יש מקום לגזרה של נירס כקלוסוי. בגלל שבאמת לא צריך אישות שמתמדת, אלא מספיק שהיא הייתה קלה פעם אחת, אז חלה לה שם קלה לעולם. כך הסביר רבן מתוק מדבש את הסברה של הרמב״ם. ופה עכשיו נוסיף ונחדד את הנקודה, כדי שלא נטעה חלילה וחס. לכאורה, הרי היה מקום אם כן להקשות פה קושייה עצומה. כיוון שראינו שהרמב״ם סובר, שהגדר של מיון זה לא יגלעי למפרע, כמו טייספס, כמו הריבוש, אלא זה גדר של הכירה למפרע או הסתכלות למפרע, לא חשוב, אבל העיקר מכאן הוא לאבא למפרע. לא יגלעי למפרע, אלא מכאן הוא לאבא למפרע, קירה למפרע. אז לכאורה לא מובן. אז למה זה רק גזירה של נראית כקלתו? אז צריך להיות שבאמת מעיקר הדין היא תהיה אסורה. הרי בשעת מפילה היא באמת הייתה קלתו. הרי גם עכשיו כשהיא ממיינת, אני לא אומר שהיא התגלה שלא הייתה נישואין מעולם. עכשיו היא עוקרת למפרע. אבל היו נישואין בשעתם, נו אז כבר חל עליה שם קלה, אם צריך שהאישות תמשיך, אז בסדר, אז עכשיו יוקר את האישות למפרע, אין אישות שממשיכה. אם זה יגלה עם מילתא, אז עוד פעם טוב, יגלה עם מילתא, אז מעולם לא הייתה קלה. אבל אם זה רק הקירה למפרע, ולא צריך שהאישות תמשיך, אז למה זה רק זיירה דרבונון של נירס כקלוסוי? באמת הייתה קלוסוי, והייתה שעה אחת, אז גמרנו. ככה לכאורה יש להקשות. אבל כמובן שהקושייה היא קושייה של הבל. בגלל שכל מה שאמר רבן, הוא רק אמר שלאיסור קלה לא צריך שהאישות תמשיך, אלא כיוון שחל שם קלה שעה אחת, אז יש עליה שם קלה לעולם. אבל סוף סוף האיסור תלוי בזה שהשם קלה ימשיך. צריך שם ערבה של קלתו. לא צריך שהאישות תמשיך, אבל את השם קלה צריך. ואם כן, אז הרי על זה כן מועילה הכירה למפרע. הרי הוא אשר דיברנו, שמה ההבדל בין מייסי ידיים לבין קרויבים? שמייסי ידיים, שזה באמת דין חד פעמי שיקבל כדין, אז לא מועילה הכיר למפרע, בשעתו הוא קיבל את המייסי ידיים כדין. אבל לגבי איסור הקרויבס, ודאי צריך שם ערבה של קרויבו, שם מתמיד. רבן לא אמר שלא צריך שם מתמיד, רק רבן אמר שבכל הקרויבס השם מתמיד רק אם האישות מתמידה, ובקלה, אם חל עליה שעה אחת שם קלה, אז השם קלה מתמיד. אבל אם השם קלה לא יתמיד, אז ודאי שלא יהיה שום איסור. אז ברגע שעוקרים למפרע, אז עוקרים הרי את השם קלה גם כן. למה? כי כמו שראינו, הוא מדיני האישוס, לא רק דבורים התלויים, אלא הוא מדיני האישוס. אז גם הוא נעקר. ברגע שנעקר השם קלה, אז ודאי שמעיקר דין אין איסור. זה רק נירס, זה גזר הדרבונו. נירס כקלוסו. וממילא, אז דברי הרמב״ם הם ברורים ומחוברים היטב. אז רק נשלים, זה כבר לא נוגע לחשבון הדברים, רק פשוט לדעת את האמת, זה הכל הסוגיה שלנו. מה סוף סוף יענה הרמב״ם, זה מסברה. אבל הרמב״ם וכל הבסמדרש שלו בדף קופזיין הרעישו על הרמב״ם גם מגמרה. שהגמורה בדף קופחת עמוד בייז, הגמורה אומרת על ציור שהייתה אשת אחי אמו, שהיא שנייה לו, אשת אחי אמו זה שנייה דרבונו, שאחר כך היא נישאה לאחיו מאביו. כלומר, היוון נופלת לפניו עכשיו ליבום אחת שאסורה לו משום שניות דרבונו. היא אשת אחי אמו, שאחר כך התחתן איתה אחיו מאביו ומת אחיו מאביו. אז הגמרא חקרה מהו שתמאן אשתה ותעקרינו לנישואין קמאי ותסייע בהם. הגמרא חקרה האם היא יכולה למען בנישואים הראשונים הראשונים. הרי בהתחלה היא הייתה נשואה לאחי אמו, לדוד שלו, לאחי אמו. אז שתמען בנישואים האלה של אחי אמו, ואז היא לא תהיה יותר שנייה, ואז היא תוכל להתייבם. כלומר, לא למען בנישואים האחרונים שנשא אחיו מאביו, אלא למען בנישואים הראשונים שנשא אחי אמו. אז על זה סחרו בני אדם, שני בני אדם ב-400 זוז, שאלו את רב עקיבא בבית האסורים ואת רב יהודה בן בסרי בנציבים, והם אסרו. אז אומר הריף, למה אסור? בגלל שמשעס נפילה, סוף סוף עד שהיא מיינה, היא נראית כאשת אחי אמו, כלומר היא נראית כשנייה שלו, אותה הגזרה של רבי בר יחזקאל, משעת נפילה נראית כקלוסוי, משעת נפילה נראית כשנייה דרבונו. נו, אז לפי זה זה ממש טיוב מוחלטת על הרמב״ם. אז אתה רואה שהגזרה של נירס כקלוסו זה לא רק באביו, אלא גם בקרובים אחרים כמו אחי אמו, אשת אחי אמו, ומה עוד שזה אפילו בקרובים דרבונון, אפילו בשניות, קל וחומר בן קל וחומר, שער קרובים דאורייס, זה ממש פרחה גמורה על הרמב״ם מגימורה. אז מה יענה הרמב״ם על הגימורה? אז על זה כבר מבואר במגיד משנה, שהרמב״ם יפרש כמו הפירוש האחר, שהרמב״ם וסיעתו עצמו גם כן עמדו בו, שאפשר לפרש לא כמו הריף, שהטעם שלא יכולה למען שם, זה לא בגלל שיש בעיה של הנירס כשנייה בשעת נפילה, אלא בגלל שאי אפשר למען אחרי מיטה אם אין יוון. מתי אפשר? הרי אחרי מיטה בעצם מה למען? גמרנו, הוא מת כבר, במה תמען? אלא אם יש יוון, אז יש עוד נפקא מינה של היבום, במיוחד אמרנו עם כל ההבנה שהיבום זה ההתרוקנות של ישות המת, אז יש במה למען. אז אם כן אומרים הראשונים, אבל אם אדם מת ולא השאיר יבם, אין מקום ייבום, או שיש לו בנים, לא חשוב, שאין ייבום, אז במה תמען ולמה תמען? מה לא שייך מיון, סתם. אז ממילא, לגבי הניסויים הראשונים שלו, של אחי אמו, שם לא היה ייבום בכלל. או שהיה לו בנים, או שלא היה אחים, אבל כל פנים, אחים כן היה, גם לא מוכרח, אבל כל פנים, שם לא היה מוקים ייבום. אז ממילא, הוא מת ולא ישיר יבם. אז ממילא, אין במה למען ולמה למען. כך פרשו הראשונים פשט אחר. אז הרמב"ם מפרש בהכרח כמו הפשט הזה בראשונים, לא כמו הריף, אז אין כן התחלת קושייה, אז אין שום גמרא שכתוב שיש נירס גם על שאר קובי. אלא שלכאורה הפשט הזה בראשונים שאין מיון במקום שאין נפילה, אין מיון אחרי מיטה, במקום שאין נפילה לייבום, לכאורה נפרח מהסוגיות שלנו. בי"ד בייז עמוד א' ועוד יותר לאדיה, בי"ד ג' עמוד א'. הרי הגמורה שאלה, ככה הגמרא הגיעה לרמי בר יחזקאל, הרי הגמורה שאלה על המשנה, למה צרת ביתו קטנה? כשהבת קטנה אז הצרה גם כן, הדין הוא שהיא לא מתייבמת, שאלה הגמרא תמען אשתא, שהבת הקטנה תמען עכשיו ואפשר יהיה לייבם את הצרה. אז זה בא התירוץ שמשעת נפיל לנירס כצורס ביטוי. אז שואל החזון איש בסימן קוף י' א', הוא לא מבין את השאלה של הגמרא. אם יש סברה של הראשונים שכשאין ייבום, אז במה תמען ולמה תמען, אז מה שייך לשאול תמען אשתא? פה על מי מדובר? ביתו! ביתו לא נופלת לאיבום, הרי זה ערווה. אז זה לא מוקם איבום, אז איך היא תמען, איך היא תמען ביובום? איך היא תמען באביה? הרי בין כך היא לא נופלת לפני אביה לאיבום. הרי היא בת שלו. אז אם כן זה לא במוקם איבום, אין יבם, הרי ירווה, אין יבם. אז מה שייך לשאול תמען אשתא? הרי אין יבם בכלל. זו שאלה נוראה. כך שואל החזון איש. לכאורה זה ממש טיופתא מגמרא מפורשת על כל המהלך הזה. אבל באמת שהדבר כבר נפתח בראשונים. את השאלה של החזון איש כבר שואל הריטב"ו אצלנו, בדף י"ב, עמוד א'. ובאמת הריטב"ו מפרש בשני פירושים. פירוש אחד הוא אומר, אף על גב דלגבי אביה לא שייך מיון כלל, דהלא חז ילי ולא נפקא קמי, הרי אין בכלל נפילה. אפילו אחי, מפני שעשתה מעשה מיון באלמא חשבינן ליה כממאנת. כלומר, בתירוץ הראשון הוא אומר, אפילו שאין נפילה, אבל היה כאן מעשה מיון. זה באמת, לפי הריף, שיש מושג של מעשה מיון גם כשאין במה ולמה למען. אבל יש מפורשים, אומר הריטב"ו, תירוץ שני, וזה באמת יתרץ את הפירוש הזה של הראשונים האחר שהרמב"ם מפרש כמותו, שלא נצרכה אלא כגון שיש שם יבמים אחרים ומיינה באחד מהם. כלומר, מדובר שהאבא הוא לא היבם היחידי, יש עוד אחים, יש עוד יבמים, ואז יש לה במה ולמה למען, בגלל האחים האחרים. אז ממילא הקושייה הייתה באופן זה. אז יוצא שהרמב"ם באמת יפרש כמו הפירוש השני של הריטב"ו ומתורצת קושיית החזון איש. על כל פנים, אז אם כן נחזור עכשיו שוב לענייננו. אז יוצא שבשיטת התספס התברר לנו באופן מוחלט שהם סוברים בארבעה מקומות לשיטו סום כמו הצד של יגלה מיתה. הרמב"ם סובר כמו הצד של מכאן ולאבא למפרע, כמו רב חיים והמלוא, רואים? רק אפשר להבין בשני אופנים, או ממש כמו רב חיים, אקירה למפרע, ואז הנוסח של הטוס בשטר המיון זה רק להבליט שהיה סיבה בכוח בשעה הראשונה, או שהרמב״ם יכול לסבור מכאן ולאבא, אבל לא בגדר של אקירה, מכאן ולאבא למפרע, לא בגדר של אקירה למפרע, אלא בגדר של הסתכלות למפרע, כאילו יגלה מילתא שלא היה מעולם. עכשיו נשלים קודם כל את הביאור בתספס, ואחר כך נראה בעזרת השם לעבור לשיטס רש"י. אבני נזר, שם בסימן רב צדיקי, סימן קצר, אבל בעצם בתור דבריו הוא עמד על סתירה עצומה בתספס. משום מה הוא שואל כאילו על התספס מגמרא, אבל זה לא גמרא, אבל באמת לפי תספס לשיטוסום הסתירה היא סתירה. הוא אומר כמבואר ביבומס י"ג, אין גמרא כזאת, אולי זה קיצור לשון, הוא התכוון בתספס יבומס י"ג. בתספס ביבומס בי"ד ג' עמוד א', בדף הבא, ממש בשורה האחרונה, בסוף הדיבור מתחיל האחרון, בשורה האחרונה, מבואר בתספס שם חידוש נפלא שהחזון איש עמד עליו והבליט אותו מאוד. הרי אנחנו כל הזמן מדברים שיש מחלוקת רבוישיה ואולה. ההלכה היא כמו אולה, שיבמה, גם אם היא לא מיינה בחיי הבעל, אבל היא יכולה למען ביבם, ממענת לזיקתו. למה? כי ניסוי כמאי כאקרא, ממענת לזיקתו. אבל רבוישיה סובר לא ככה. רבוישיה אומר שאין ממענת לזיקתו, שיבמה לא יכולה למען, אפשר למען רק בחיי הבעל, אחרי מיטה אי אפשר למען. אלא אם כן, או אם יבם עשה במאמר, אז במאמר היא כן יכולה למען, או אם הוא ייבם אותה. אם הוא ייבם אותה, אז היא יכולה למען בייבום שלו. כי הרי כל הבעיה, למה לפי רבוישיה היא לא יכולה למען בזיקה? כי רע מרחמו נעלה, כי זה התורה הטילה, לא הוא עשה. מה שהוא עושה, היא יכולה למען. אז מאמר, הוא עשה, היא יכולה למען. ייבום, הוא עושה. אז היא יכולה למען בייבום. זה גמרא, דף קוף זין עמוד בייס. אומרים התייספס, בסוף י' ג' עמוד א' בשורה האחרונה, אומרים התייספס, מה הדין לפי רבוישיה אם היבם ייבם אותה בפועל, והיא עכשיו ממענת בייבום? אז מה קורה? לכאורה צריך להיות, הייבום הרי התבטל, כאילו לא ייבם, נו אז מה עכשיו? אז חוזרת להיות זקוקה, צריכה חליצה. הרי אם היא ענה בייבום, אז שוב חזרה הזיקה. אומרים התייספס, לא. היא מותרת לעולם, גם הזיקה פקה. מותרת לעולם. כך אומרים התייספס. ולא מובן, מה פתאום? הרי רבוישיה סובר שלא אומרים נישואין כמאי כאקרא, וזו המחלוקת שלו עם אולה. אולה אומר שבאמת גם הוא מודה שבעיקרון למען בזיקה כשלעצמה אי אפשר, אבל היא ממענת בנישואין כמוי. למה רבוישיה חולק? הרי נישואין כמוי לא רחמון הרע מעלה, זה היה על ידי הבא, אבל גמרנו, על ידי הבא, אבל שכחנו להם, אי אפשר למען בנישואין כמוי. בייבום אפשר, כי בסדר, הוא ייבם אותה, היא ממענת בייבום שלו. נו, אז רק את הייבום שלו יכולה לעקור על ידי המיון. אבל הזיקה מכוח הבעל הראשון נשארה. ובאמת החזון איש, בסימן קוף י' א', עמד לנכון יפה, לא היה, לא, אחרון אחר לא עמד בזה, שברמב"ן וברשב"א ובריטב"א בקוף י' א', באמת מפורש חולקים על תייספס. וסוברים ש... שבאמת רק המיון מתבטל, אבל עכשיו חזרנו למצב ההתחלתי שלפני המיון היא זקוקה לייבום. אבל תייסס אומרים לא, היא כבר לא זקוקה גם כן. מה הפשט? אז אבני נזר, שם ברב צדיקי, רואים שפשוט היה לו שמה הפשט בתייספס? שברגע שהוא ייבם, הרי הוא מבטל את הזיקה. הרי בייבום גמרנו, נאסס קיפטו לכל דובו ואויס ונגמרה הזיקה, הרי היא זקוקה עד שמייבמים, אם הוא מייבם אז גמרנו, אז פקה הזיקה, נעשה את אשתו לכל דובו. אז ממילא גמרנו, אי אפשר לדבר על הזיקה יותר, נגמר, הוא כבר ייבם. אז היא עוקרת את האיבום, היא יכולה לעקור על ידי המיון, וזיקה אין בגלל שהמיון ביטל את האיבום, סליחה, האיבום ביטל את הזיקה, אז אין זיקה. נכון שהמיון לא יכול לעקור את הזיקה, המיון עוקר רק את האיבום, אבל האיבום הוא כבר עקר את הזיקה, כל איבום מבטל את הזיקה. אמר אבני נזר, אם כך, אז תראה בתייספס. הרי אם תייספס בקסובס למדי אומרים שמיון זה איגלאי, אז לא נכון. הרי אם היא ממענת באיבום, אז איגלאי מילתא למפרע שלא היה איבום מעולם. אם לא היה איבום מעולם, אז הוא לא עקר את הזיקה. אם הוא לא עקר את הזיקה, אז נשארה הזיקה במקומה. שאלה נורא, זה סתירה ששואל אבני נזר. אז אבני נזר מתוך זה רוצה להגיד שם חידוש מופלא, שבאמת מיון רגיל שממענים בקידושין של הבעל, אז זה יגלה מילתא למפרע. כמו שהוא כתוב בתייספס, כמו שהוא הביא הרמב״ם, הוא חשב שגם ברמב״ם כתוב תורוס, אז זה יגלה מילתא למפרע. אבל לפי רבוישיה, בציור שממענים ביבם ולא בבעל, אז זה רק מכאן ולהבא. כך הוא רצה לחדש, חידוש נפלא, שיש הבדל לפי רבוישיה בין מיון בבעל למיון ביבם. כי הרי לפי רבוישיה לא עוקרים ניסויים הראשונים. אז זה מיון ביבם, באיום של היבם בלי בבעל, אז זה לא יגלה עם מילתא. חידוש נוירו. אבל זה חידוש. אבל אם לא נרצה להגיע לחידוש הזה, אז יש כאן סתירה. אז מה, איך התפרשו התייספס שלנו בסוף י"ג עמוד א'? אם הם לשיטתם הרי סוברים יגלה עם מילתא. אז בפשטס, מה שצריך לומר, זה שבאמת הפשט בתייספס יהיה לא כמו שאבני נזר הבין, שזה באמת ההבנה הפשוטה בתייספס, שלמה אין זיקה, כי האיבום מכר את הזיקה, אבל זה לא ייתכן בטייס לשיטוס, אומר, עגלי מילטה שלא היה איבום. אלא זה יתפרש כאחת משתי הדרכים שהחזון איש מפרש בטייסוס. בלי הכרחים, הוא ישר מפרש בטייסוס ככה. חזון איש אומר, לא שבאמת האיבום מכר את הזיקה, אלא שגם רבוי שיהיה מודה שבמקרה שהיה איבום בפועל של היוון וממיינת ביוון, אז המי הוא נוקר גם את הזיקה. והוא אומר את זה בשני אופנים. אופן דומין, או שכיוון שכל היבום של היוון הוא מכוח הזיקה של המת, אז כיוון שהיבום בכוחו לעקור את היבום לפי רבו ישיה, אז הוא עוקר כבר בכלל גם את הזיקה, כאן המיון יכול לעקור את הזיקה, או עוד יותר, הוא אומר, כיוון שכל המושג של איבום זה ההתרוקנות, ההמשך של אישות המת, אז כיוון שהיא ממיינת באיבום, זה כאן עוקר גם את הנישואין כמוהי. כאן עוקר גם את הנישואין כמוהי, כמו שתמיד לפי אולה. רק תמיד רבו ישיה חולק על אולה ואומר, לא שייך למיין בנישואין כמוהי בגלל שהם כעת לא לפנינו. כעת לפנינו יש רק זיק הסיבום, ובזיקה הרי אי אפשר למיין, והנישואין כמוהי לא לפנינו. אבל אחרי שהוא ייבם, ויש עכשיו התרוקנות אישות המת, אז הנישואין כמוהי לפנינו. אז פה מודה רבו ישיה שמועיל המיון גם לנישואין כמוהי. לא רק לזיקה, אלא אפילו לנישואין עצמה הראשוני. כך אומר החזון איש. ואם כן, לפי זה, אז כבר אין שום בעיה. אז זה לא הפשט שהאיבו מכה. ולכן אפשר להישאר בטייסס, אין שום סתירה. אפשר להישאר ודאי, טייסס כפשוטה, עגלי מילטה למפרע. לפי זה אפשר רק להוסיף תוספת מתוקה. אז למה הרמב"ן והרשב"ו והריטב"ו הם אומרים לא ככה? כמו שהחזון איש מצא נפלא, שבקוף י"א הם חולקים על טייסס ואומרים שהמי הוא נוקר את האיבום, אבל זיקה נשארת. כי הרמב"ן והרשב"ו והריטב"ו כולם לשיטוסון בדף קוף זין, שהם מפרשים שהטעם של רבו ישיה זה בכלל טעם אחר, שכיוון שהיא לא מיינה בחיי הבעל בנישואין, כבר אי אפשר לעקור אותם. היא לא ניצלה את ההזדמנות. כל חיי הבעל היה לה הזדמנות למיין, לא מיינה, גמר. אם זו הסברה, אז יוצא שלעולם אי אפשר לעקור את הנישואין הראשונים של הבעל, כי הוא לא מיינה בחייו. אז זה לא עוזר שעל ידי האיבום הנישואין לפניך, אבל הם כבר קיבלו חסינות, היא לא מיינה בחייו. אז ממילא, הם לשיטוס, הם אומרים שאת הזיקה אי אפשר לעקור, רק את האיבום אפשר לעקור, אבל הזיקה נשארת. אז ממילא, הם מובנים לשיטתם שהם חולקים על הטייספס. אז אם כן, גם בדעת הטייספס, ברוך השם, אין לנו קושיה. עכשיו נבוא לרשי. מה רשי חושב בכל העניין הזה? כמו טייספס והריבו שזה עגלי מילטה, או כמו הרמב״ם והשלומה שזה מכאן ולאבא למפרע? אז לכאורה, ברשי יש להראות סתירה גדולה. הרי אחת ההוכחות שהבאנו שטייסס הרי סוברים עגלי מילטה, זה מהטייסס בסמכי עמוד בייס, שהם אמרו שהטעם שהממאנת אין לה כסובה. למה אין לה כתובה? בגלל שלא עגלי מילטה אמרו תוספות שלא נתקדשה לו מעולם. לא הייתה אף פעם אשתו. אז מילא, לא שיהיה לדבר על כסובה. רשי בשלושה מקומות מפרש לא ככה. רשי ביבומס קוף י"ג עמוד א', ובקסובס בדף קוף עמוד בייס, ובבובמצי בדף סמך זין עמוד א', באיזה הוא נשך, בשלושה מקומות, רשי אומר שלמה ממיינת אין לה כסובה, בגלל שבעל כורחו נפקה, כי היא יוצאת בעל כורחו. גט, הוא מגרש מרצונו, צריך לתת כסובה. ממיינת, היא הרי ממיינת בעל כורחו, לא מגיע לה כסובה. למה רשי לא ידע לפרש כמו כל ילד בחדר אומר כמו טייסס, הרי עגלי מילטה שלא הייתה אשתו מעולם, אם היא לא אשתו, איפה שמענו כסובה לאחת שלא הייתה אשתו? למה רשי צריך להגיד איזה פטנט חדש שבעל כורחו נפקה, רואים בעליל שרשי סובר שזה רק מכאן עולה אבא למפרע, לא עגלי מילטה למפרע. זו הוכחה עצומה, רשי, שלושה רשי. אבל אם ככה, אז תקשה עלינו קושיה עצומה, סתירה ברשי. בגמורה הלאה, בדף י"ד עמוד בייז, הגמורה אומרת, אף על פי שנחלקו בשמי ובסילל, בהרבה מחלוקות, בצרות ואחיות, גט ישן, סופק אשת איש, מגרש את אשתו ולעניים או בפונדה, כסף, שווה כסף, פרוטו ושווה פרוטה, לא נמנעו בשמי מניסה נשים ובסילל, חיבו ורעוס נוהגים זה לזה, האמת והשלום אהבו. אז יש פה רשימה של דברים שנחלקו בשמי ובסילל. אחד מהרשימה זה סופק אשת איש. מה זה סופק אשת איש? אז אומר רש"י שני פירושים. פירוש אחד אומר רש"י שסופק אשת איש הכוונה ממאנת, שזה כל מחלוקת, כל פרק בשמה, בשמה ובסילל, זה המחלוקות של בשמה ובסילל בדיני ממאנת. אז כתוב פה מוירדי, כשרש"י קורא לממאנת סופק אשת איש, מה פתאום סופק אשת איש? איזה סופק? למה סופק? התשובה, כי גלי מילתא. אז ממילא זה סופק, הרי אם היא תמאן בסוף אז יתגלה שלא הייתה, שלא הייתה אשתו מעולה, אז כל הזמן זה במצב של סופק, אחרת איך לומדים את רש"י? אז לכאורה, אז שתי דעות שזה שרש"י לומד כמו הצד של גלי מילתא. וככה לכאורה פשטות, זה רש"י שעוד צריך ביור גדול לעצמו, אבל פשטות רש"י, לשון רש"י במשנה, בקופחת עמוד א', לשון רש"י גלי עלה דקטנו היא, אז צריך ביור, לא ניכנס עכשיו, הרש"י שם זה רש"י עמוק, אבל הלשון גלי גם כן שם לכאורה משמע שזה בגדר של גלי מילתא למפרע. אז אם כן, סתירנו היא רואה ברש"י. אז מה התירוץ? אז נראה שברש"י באמת מוכרח כמו הדרך השלישית שאמרנו. ברש"י אי אפשר ללמוד, מצד אחד רש"י אומר מכאן הוא לאבא למפרע, העובדה שהוא אומר שלמה אין לה כסובה רק בגלל שבעל כורחו נפקא. אז נא נגיד כמו רב חיים, הכירי למפרע, אז יהיה קשה מאוד הרש"י בי"ד. אז למה זה סופק אשת איש והלושן גלי בקופחית? התשובה, רש"י למד מכאן הוא לאבא למפרע, אבל את הגדר של הדרך השלישית, של הסתכלות למפרע. הסתכלות למפרע. אז ממילא באמת המיון אומר לי אחרי המיון להסתכל כאילו לא הייתה אשת איש מעולם. אז אומר רש"י, אז כבר אפשר לכנות ממאנת סופק אשת איש, בגלל שהיא עומדת בסופק שמא יבוא יום שנגיד לא יהיה ולא נברו, שמאותו יום והלאה ההסתכלות תהיה שלא הייתה אשת איש מעולם. אז גם זה בגדר סופק, וזה מה שרש"י אומר גלי. כלומר ההסתכלות הרי היא כאילו עגלי מילתא למפרע, זה דין ההסתכלות, כאילו עגלי מילתא למפרע שלא היו קידושים מעולם. אז ברש"י, ברמב"ם באמת אפשר ללמוד או כך או כך, או הכירי למפרע כמו רב חיים או הסתכלות מכאן עולה בה למפרע, אבל ברש"י לכאורה נראה מוכרח כמו הדרך של ההסתכלות. מה שיש להעיר שלכאורה, באמת צריך להיזהר לא לטעות, לכאורה יכולנו להגיד שמה שאנחנו אומרים עכשיו זה רש"י מפורש. הרי יש תסס בהתחלה בבית עמוד ב' שכבר העריכו בפשט של הגמורה בנידי בדף נון בייז, ששם הרי יש את הברייתא ברבי שמואל שאמר שמועיל מיון בקידוש היתוס. אז יש הרי תסס חוזר על עצמו המון מקומות בשס, גם באיבו מסדב בייז עמוד בייז, על האם מדובר שם כפשוטו על קידושי טעות סתם שהיה טעות בקידושי, או כמו רש"י. רש"י שם בנידן ונבייז אומר שקידוש הטעות זה גם כפשוטו שהיה טעות וגם ממאנת. זאת רש"י כלל גם ממאנת בכלל קידושי טעות. אז לכאורה זה ממש, לכאורה יכולנו לשמוח שמחה גדולה, הנה כתוב פה שזה הסתכלות כאילו שהייתה טעות, אבל לא זה הפשט שם ברש"י, צריך להיזהר, פשוט זה מסוכן, צריך לקרוא מיד את הרש"י בדיבורמת תחיל הבא, והרשב"ו והריטב"ו קראו גם את הרש"י בדיבורמת תחיל הבא, ולכן הרש"י והריטב"ו בנידה פרשו שם את הפשט האמיתי ברש"י. רש"י שם מתכוון שלמרות שהוא בא עליה, אז לפי רבי שמואל היא לא מתקדשת גם בביאה. למה? בגלל שלהם יש טעות, הם חושבים שהיא כבר מקודשת מדאורייתא, ולכן הוא בטעות בועל על דת קידושין הראשונים. המילה טעוס שם ברש"י זה לא שהמיון מבוסס על טעוס, אלא שמשהו חוזר ובא עליה לפי רבי שמואל, הוא לא מקדש אותה בביאה, ואנחנו לא אומרים אין אדם עושה בילתו בילת זנות, בגלל שהוא בטעות חושב שיש כבר בין כך קידושין, והוא מכוון על דת הקידושין כביכול הראשונים. זה הפשט האמיתי שם ברש"י, לא שהמיון בנוי על טעוס. כשרואים רק את הדיבורמת חיל הראשון זה מטה, צריך לקרוא את הדיבורמת חיל הבא. בכל אופן, אז אין משם שום סמך, אבל כל פנים מתוך הסתירה, אז יש לפרש ככה ברש"י. מה שיש רק עוד להעיר, לכאורה, היה מקום להגיד שיש לנו רש"י שרואים בו כן את הגדר של הכירי למפרע דווקא. איפה? רש"י, בק"ז עמוד בייז, אז רש"י אומר שהגדר של קידושין של מיון הלשון של רשי, הועיל והבת יכולה למען אינה נישואין גמורין. כלומר, כתוב שם ברשי חידוש נפלא. רשי אומר שקידוש הימיון הם לא נחשבים, כמובן הם רק מדרבונון, אבל אפילו מדרבונון הם לא נחשבים קידושים גמורים, אלא רק אינם גמורים. למה? הועיל ויכולה למען. יש לה כוח למען. והרשי הזה חוזר עוד יותר בהבלטה בדף י"ח עמוד א', בעזרת השם נראה בשבוע הבא בסוגיה של זיקה. רשי אומר שמה, בתור הדברים, מביא את המשנה בקופתת של מיון, אז רשי אומר שלא היו נישואי הגמורים שמא תמהן. זה עוד יותר חזק. מראש הנישואים הם לא גמורים, שמא תמהן. אז לכאורה, אם אומרים כמו הצד של תסה של יגלעי, מה שייך להגיד שהם לא גמורים שמא תמהן? הרי זה דומה לדור שיש לו מטירין של הירושלמי. ממון אפשר. אם היא תמהן, הם לא היו מעולם, גם לא גמורים. ואם היא לא תמהן, אז הם גמורים. מה פתאום הם לא גמורים שמא תמהן? תחליט, הרי זה יגלעי מילתא. אם היא תמהן בסוף, אז ברור שהם בכלל לא היו. גם לא גמורים הם לא היו, הם לא היו בכלל. לא היה ולא נברא, הכל היה אשליה. ואם היא לא מיינה, אז הם גמורים. לא, אז מה זה פסעינם גמורים? אז לכאורה ברשי הזה היה נראה גם כמו הצד של הסתכלות אפשר לשבוע, אבל עוד יותר נוח כמו הצד של הקירה, שיש לה כוח לעקור אותם למפרע, אז זה גופה עושה אותם לאינם גמורים. אבל באמת שגם הרשי הזה אין לו הכי יחמידי, כי רשי מתכוון פשוטו דברים ברורים. רשי אומר, עצם המציאות הזאת, שיש כאן אישות שתלויה כל רגע ורגע ברצון האישה, זה עצמו הופך את זה לקידושין שאינם גמורים. זה תגובה פשט. כל קידושין זה מוחלט. זה לא תלוי כל בוקר באישה, היא כן רוצה, לא רוצה. פה, בכל רגע שעולה בדעתה, ממהנת, נויס. אומר רשי, זה עצמו עושה את זה ניסויים שאינם גמורים. וכך מפורש בלושן הרמב״ם. הרמב״ם בפרק י' גירושין, כשהוא מגדיר את העניין של המיון, אז הרמב״ם כותב שהם לא קידושים גמורים, כי היא לא צריכה גט, והיא יוצאת בלא מיון, והיא יוצאת במיון. כך אומר רשי, או הרמב״ם. זאת אומרת, זה גופה, המציאות הזאת, רשי אומר, שממהנת, הרמב״ם, סליחה, פרק י' גירושין הלכה א', ממהנת והולכת ואינה צריכה ממנו גט, שאין קידושי קטנה, קידושים גמורים. כלומר, זה גופה, מה שזה תלוי כל רגע ורגע ברצונה, זה עצמו, לעניין זה, זה עצמו הופך את זה לאינם קידושים גמורים. כל קידושים דרבונון אחרים. ברגע שיש קידושים, יש קידושים, אין כל רגע להתחרט. פה כל רגע זה תלוי ברצונה, לעניין זה, זה גוף המציאות של קידושים שאינם גמורים. וזה הלשוינס שהרמב״ם חוזר המון המון פעמים בפרק ד' אישוס, שם הוא מביא את הולכים, הרמב״ם חוזר ללשון, היא מקודשת למיון. מה פירוש מקודשת למיון? היא מקודשת באופן כזה שזה מותנה ועומד כל הזמן, תולי לארץ על בלימו, תלוי ברצון שלה, מתחרטת כל שנייה, יכולה להפקיע את הכל. אז זה עצמו עושה את זה אינם גמורים. באמת אומר הרמב״ם, אחר כך, בהלוך יהודה, שם בפרק ד' אישוס, בהמשך, שברגע שהיא גדלה, אז היא כבר לא יכולה למען, מדרבונון, בהלוך אחד. אז אומר הרמב״ם שאז קידושיה נעשים קידושים גמורים. מה הפשט? היא לא יכולה למען יותר, אז גמר. אז זה לא תלוי יותר ברצונה, אז קידושים גמורים. אז ממילא גם מהרשיס האלה אין לנו כאן סמך והוכחה. אבל הרשיס שהבאנו בתחילה הם הוכחה ניצחת. אם כן, אז עכשיו נראה נפלומות. כיוון שעכשיו העמדנו לנו את התמונה האמיתית בראשונים, אז עכשיו נבוא ונראה איך תתפרש שוב הסוגיה אצלנו. הרי איך הגענו לכל הרב חי? הרי ראינו שההלכה היא כמו שמואל ורבי יוחנן, שהממהנת ביוון היא אסורה ביוון שהיא מיינה בו ומותרת לשאר האחים. והריף וכל הראשונים חוץ מהרמב״ם פרשו שזה מדין ייבו. כלומר שלהם היא זקוקה. ועל זה אמרנו שאלת השאלות, איך זה יכול להיות? כיוון שהרי ביוון היא מיינה, והרי אין ייבום בזיקה לחוד, זה גם הוא למודל, המצד של נישואין כמאי כאקרא, יקרת את הנישואין הראשונים. אז אם כן, איך יכול להיות שזה מתחלק? שהזיקה שלו נעקרה, והזיקה שלהם לא. בשלמה אם היה אפשר למען בזיקה לחוד, אז בסדר, את זיקתו היא יקרה, בהם היא לא מיינה, אז לא אקרא. אבל אם הנישואין, הנישואין לא, לא מתחלקים, או שהיו או שלא היו. אז ראינו שבאמת ברמב"ן, ברשב"א, במאירי כתוב מפורש, היא לא עקרה זיקה מכל הבית, רק ממנו, והרמב"ן באמת עמד בקושי, הרי נישואין כמה היא כעקרה, אז הוא אמר שבידה מי אונדרבונון, בידה תלו חכמים הדבר, והיא מי ענה רק בו ולא באחרים, מה הפירוש בידה? לא בידה, אבל זה תרתי דסתרי בהיגיון, מה ענה הרמב"ן? אז ראינו שהפשט האמיתי בראשונים האלה זה על דרך רב חי, שכיוון שאם זה יגלעי מילתא, אז ברור שזה צרת דסתרי, אם יגלעי מילתא שלא היו נישואים, אז לא היו נישואים. אבל אם אנחנו אומרים שזה הכיר אלה מפרע, אז אפשר לשמוע, כמובן זה הכל בגדרי דרבונו, אך הרמב"ן אומר תלו הדבר בידה, שכיוון שהיא אומרת שביוון היא לא רוצה, באח לא באינה, אבל באחים היא כן רוצה, אז היא עוקרת אחורנית את הנישואין הראשונים באמת, אבל רק ביחס לזיקה של היוון הזה ולא ביחס לזיקה של שאר היוונים, ולכן כלפי שאר היוונים הזיקה באמת נשארת והיא מתייבמת להם מדין, כמו שראינו מפורש ברמב"ן וברשב"א במאירי. אם ככה זה הכל טוב, אם אוחזים כמו רב חי, טייספס הרי לא אוחזים כמו רב חי, הם אומרים רגליהם מילתא למפרע, יגלעי מילתא, אז כל העניין נפל בבירה. מה התשובה? אין החינם, טייסס באמת יפרשו כמו רב ראובן. הרי אמרנו רב ראובן, הרי אמר מהלך טבעי ופשוט, שבאמת גם האיבום זה מדין נירס, הכל זה נירס. היא נירס הרי, כמו שהיא נירס כששח שלא במוקים מצווה, היא נירס כסקו כל הרן, אז הכל זה נירס. כך אמר רב ראובן והסביר יפה, דיוק לשון, בריף, בראש, שלכן דווקא כשלי קצורס. רק מה אמרנו? זה טוב ויפה, אבל ברמב"ן, ברשב"א, במאירי כתוב לא ככה. התשובה נכון. באמת בהם כתוב לא ככה. בהם יהיה הפירוש, כמו שאמרנו, על פי רב חיים. הם באמת, אין לנו שום הוכחה בראשונים האלה שהם לא סוברים את רב חיים. הם באמת סוברים שזה מכאן ולהבא למפרע, הכיר למפרע. אז ממילא, מותר להגיד את המהלך. הטייסס באמת לא יכולים להגיד את המהלך. טייסס באמת, תלמדו כמו רב ראובן, שזה נירס, הכל זה נירס. וגם הלשון בתייס הראש, כמובן, מה שראינו, שהוא כאילו אומר, הפקיע הזיקה ממנו ולא מהשאר, זה הכל בכלל הנירס. באמת, הנישואין כמוהי כעקרה, הגזרה של הנירס לתת לזה דין כאילו, כאילו, כמו שאמרנו, כמו שהיה כתוב ברש"י, בריטבו, נתנו דין כאילו, הפקיע ממנו ולא משאר האחים. עכשיו, מה עם רש"י? פה הנקודה הנפלאה. הרי ראינו שרש"י, כשבא להסביר למה היא אסורה בו, אז רש"י אמר שזה באמת רק נירס כאשת אח שלו במוקם מצווה. הסביר הריטב"א כי באמת ממון אפשר. הרי לפי האמת שנישואין כמה היא כעקרה, אז היא לא אשת אח בכלל. לפי הנירס, אז אם היא עקרה את הזיקה, אז היא עקרה בהכרח גם את הנישואין. אז היא גם כן, אז זה האמת, אז יש את אח שלא במוקר מצווה, ואם היא לא עקרה את הנישואים, אז היא עדיין גם זקוקה, אז זה מוקר מצווה. מה אפשר? או שזה לא יש אסך, או שזה יש אסך במוקר מצווה. אלא היות ולאנשים נראה כאילו היא עקרה רק את הזיקה ולא את הנישואים. אז זה נראה לאנשים כאילו שיש אסך יש כאן בגלל נישואים הראשונים, ומוקר מצווה אין כאן בגלל שאת הזיקה שלא היא עקרה, אז הם אלה נתנו דין לנהוג, כאילו זה ככה, אבל באמת זה לא ככה, זה רק נירס, זה הרש"י. הריבון, אמרנו, אמר בהתחלה את הפירוש של רש"י, חגור אמר, היא נמי אחרת, לא צריך את כל הסיבוך, לא רק נירס. היא באמת אשת אח שלו במוקר מצווה, למה? בגלל שהרי את הזיקה של שאר האחים היא לא עקרה, הרי היא מתייבמת מהם, ורואים בו, אמרנו, כמו הרמב"ן והרשב"א, שזה מדינה. שבאמת היא מתייבמת להם מדינה. אז אם כן יש את אח כלפיהם, הנישואים כלפיהם לא נעקרו, אז יש את אח. אז אם עליו יש את אותו איסור יש את אח, כי הנישואים כמה היא לא נעקרו, כי הרי יש זיקה אצל שאר האחים, ואצלו זה לא במוקר מצווה, כי הזיקה שלו כן נעקרה. אז מדינה יש את אח שלא במוקר מצווה. זה הפירוש השני בריבון. אז שאלנו, אז למה רש"י לא פירש ככה? ומה פליגי? במה פליגי רש"י והריבון? עכשיו זה אף לבפלא, זה הנקודה פה המתוקה בעומק הפשט בסוגיה. רש"י הרי חולק על טייספס, רש"י לא סובר רגליים מילתא למפרע, רש"י סובר מכאן ולהבא למפרע. אם כן, רש"י באמת יכול ללמוד את כל הסוגיה, כמו הרמב"ן, כמו הרשב"ו, שבאמת הייבום לאחים הוא מדינה. לא רק נירס כמתייבמס, באמת רש"י לא כתוב נירת. עליו הוא אומר נירת כשתח לו מיקר מצווה עליהם, הוא לא אומר נירת כזקוק עליהם. מה שמה מרש"י שהייבום הוא מעיקר הדין. למה? כי אם זה באמת מכאן ולאבא למפרע, אז באמת שוב שייך שזה יתחלק. שמתחלק המיון רק לגבי הזיקה שלו ולא לגבי הזיקה שלהם. נו, אז למה רש"י לא המשיך כמו הפירוש השני ברבעון? התשובה, כי רש"י לשיטו זאת. הרבעון הרי ודאי סובר מכאן ולאבא למפרע. הרי הוא אומר שהיא מתייבמת להם מדינה, אז בהכרח הוא אוחז את המכאן ולאבא למפרע, שהיא יקרה את הנישואין הראשונים, אבל רק לגביו, לא לגביהם. אז מה ההבדל בין רש"י לרבעון? שהרבעון, על כל פנים בפירוש השני שלו, הרבעון למד שם מכאן ולאבא למפרע, זה הקירה למפרע, כמו רב חיים. ואילו רש"י לשיטו סוי, שזה מכאן ולאבא למפרע בגדר של הסתכלות מכאן ולאבא למפרע, זה הסתכלות כאילו יגלה מילתא למפרע, כמו שראינו ברש"י בי"ד שקרא לזה סוף הקשת איש, זה גדר של הסתכלות, גלי, הלושן של רש"י במשנה בקופחת עמוד א'. מה ההבדל אם זה הסתכלות מכאן ולאבא למפרע או הקירה מכאן ולאבא למפרע? פה הנקודה הנפלאה. האם שייכת טענת הרבעון שאף על פי שאת הזיקה כלפיו היא עקרה, אבל נשארה זיקה כלפי האחים, אז הנישואים קיימים, אז יש עסך, וכלפיו אין זיקה, אז יש עסך שלא במוקד מצווה, זה הפירוש השני. מותר להגיד ככה או אסור להגיד ככה? ברור שאם אומרים מגלה מילתא אסור להגיד ככה. אמרנו, תייסס בכלל זה מופקה, תייסס הולכים כמו רב ראובן. אבל אם אומרים מכאן ולאבא למפרע, אפשר להגיד דבר כזה, תלוי איך אומרים את המכאן ולאבא. אם אומרים שזה הקירה למפרע, אז באמת אפשר להבין כמו הרבעון. למה? בגלל שגם במשקפיים של היוון שהיא מיינה בו, גם כשמסתכלים דרך המשקפיים שלו, גם הוא מודה שלגביהם נשארו נישואין עם זיקה. היא באה עם הקדח, קדחה את הנישואין ביחס לזיקה שלו, השאירה את הנישואין ביחס לזיקה שלהם. אז כשהוא מסתכל במשקפיים שלו, הוא רואה נישואין אצלם. אז יש עסך, ואצלו הוא לא רואה מוקי מצווה, כי קדחו לו את הזיקה שלו. אז יש עסך שלא במוקי מצווה. אבל לפי רש"י לשיטו סוי, שאומר שזה מכאן ולאבא אבל בגדר של הסתכלות למפרע, אז הרבעון לא מתחיל. בגלל שאז, הרי החילוק הוא בהסתכלות. למה לפי רש"י היא מתייבמת להם מדינה? בגלל שהיות וזה הרי לא באמת יגלעי, זה רק הסתכלות, אז אנחנו אומרים שההסתכלות מתחלקת. מצידו של היוון שהיא מיינה בו, ההסתכלות היא כאילו לא היו נישואים מעולם. ואילו מצידם שהיא לא מיינה בהם, אז ההסתכלות לא קיימת. אז הנישואים קיימים. אז נמצא שעד כמה שבו שהיא מיינה, יש את ההסתכלות כאילו יגלעי. אז הרי מצד ההסתכלות שלו, גם אצלם אין נישואים. כי הרי ביגלעי אמרנו זה לא יכול להתחלק. אם יגלעי מילתא שלא היו נישואים, אז לא היו נישואים. אז עד כמה שההסתכלות היא להסתכל כאילו יגלעי, אז בכאילו יגלעי הזה אין התחלקות. אם בכאילו יגלעי שלא היו נישואים, אז לא היו נישואים לאף אחד. אז ההבדל הוא לא בנישואים עצמם שחלקם נעקר וחלקם לא נעקר. ההבדל הוא במשקפיים. שבמשקפיים של היוון הכל נעקר, ובמשקפיים של האחים שום דבר לא נעקר. ולכן במשקפיים שלו אין כלום. במשקפיים שלהם יש הכל, לכן להם היא זקוקה מדינה. אז ממילא, לפי רש"י לשיטו סוי, לא שייך לומר שהאיסור גם ליוון עצמו זה באמת אשת אח מצד האשת אח שלהם. במשקפיים של היוון אין אשת אח שלהם. כי בהסתכלות שלו, מסתכלים כאילו יגלעי מילתא שלא היו נישואים. אז דרך המשקפיים שלו גם אצלם לא רואים נישואים. אז כלפיו אין כאן באמת אשת אח שלו במוקי מצווה. אלא ממון אפשר, או הכל או כלום. ולכן רש"י היה חייב לפרש שזה רק נירס כאשת אח שלו במוקי מצווה. אבל הרבעון, על כל פנים בפירוש השני, הוא למד מכאן ולאבא למפרע לא בגדר הסתכלות, אלא בגדר הקירה, ואז הנישואים עצמם נחתכים, קודחים ועוקרים למפרע את הניסוי משורשם לגבי הזיקה של היוון ולא לגבי שאר האחים. אז גם במשקפיים של היוון, של היוון אצל שאר האחים נשארו ניסויים. אז יש כאן ניסוי, יש אש עשך, ואצלו אין מוקה מצווה, הזיקה שלו נקדחה, נעקרה. אז על פי דין אומר הריבון, יש כאן אש עשך שלו במוקה מצווה. אז יוצא שעכשיו אנחנו מבינים מה נחלקו רש"י והריבון. רש"י והריבון שניהם הולכים בדרך של מכאן ולהבא למפרע, לא כמו תיסס של יגלאה. רק השאלה איך מבינים את המכאן ולהבא, הקירא למפרע או הסתכלות למפרע. הריבון למד הקירא למפרע, רש"י לשיטו סוי למד הסתכלות למפרע, ולכן רש"י לשיטו סוי פירש דווקא כפי שהוא פירש.